水水都收下树哎哦我走发的地没有你
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי ח' בכסלב תשפ', ערב שבת קודש, פרשת וייצא תשפ', מסכת נידה, דפים ממדלת וממהי, למור, בספירת הגומר 29 דפים, שהם 4 שבועות ויום אחד, לסיום השס בעזרת השם ובישועתו בשבת פרשת ואיגש, זין בתיבת תשפ'. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ובחוכמת הפרפראות, הפרפראות לחוכמה, דהיינו הגמטריות, חפתת ימים לסיום השס תשפ' בגמטריה 1420. בדיוק הפסוק בתהילים קי"ח, ברוך הבא בשם השם, ברכנוכם מבית השם. גם מתוך הפסוק בספר דברי הימים ב' פרק למד, שובו אל השם אלוקי אברהם, יצחק וישראל. בדיוק הגמטריה של חפתת ימים לסיום השעס תשפ'. בעזרת השם ובישועתו. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בסיום השיעור היום בעזרת השם ובישועתו נתייצב מרחק 28 דפים. ומשבת קודש 4 שבועות בדיוק לסיום השס. במחזור היוד ג' כמניין אהבה מיסודו של המערם שפיר הזצל, מלובלין. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בעזרת השם ובישועתו בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם וורטים לפרשת השבוע, פרשת וייצא. ויקח מאבני המקום וייסם מראשותיו. רש"י פירש שעשה זאת משום שירא מפני חיות רעות, וצריך להבין מדוע דווקא עכשיו התיירה מחיות רעות. אומר הכתב סופר, כאשר יעקב קנה מעשיו את הבכורה, הוא דרש מעשיו שישבע לו על מכירת הבכורה, ועשיו נשבע. אמנם עכשיו כאשר עשיו רוצה להרוג את יעקב, הרי הוא כמפר את השבועה וכמי שאינו מכיר בהסכם שנעשה. ונאמר במסכת שבועות דף למתת, שאם שני אנשים נשבעו אחד לשני ואחד מהם עבר על השבועה, שניהם עוברים על איסור שבועה, גם המשביע וגם הנשבע. ובמסכת אבות, פרק ה' משנה ת' שנינו חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא. לפיכך יעקב חשש, שמא יבואו עליו חיות רעות דווקא כעת, הועיל ועכשיו אחיו ביקש להורגו, ובכך הפר את השבוע שיעקב השביעו. עוד נאמר בפרשתנו, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו. רש"י מפרש, והשם ניצב עליו לשומרו. וצריך להבין מניין זאת לרש"י. אומר בעל חנוכת התורה, רש"י בביאורו הקודם על הפסוק, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, פרש, עולים תחילה ואחר כך יורדים. מלאכים שליוו בארץ אין יוצאים חוצה לארץ ועולים לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו. ומאחר והמלאכים היו עם יעקב כדי לשומרו, לכאורה היו צריכים מלאכי חוצה לארץ, תחילה לירד, ואחר כך יעלו מלאכי הארץ, כדי שיהיה יעקב שמור כל העת. ומכיוון שמלאכי הארץ עלו בתחילה, ואחר כך ירדו מלאכי חוצה לארץ, היה יעקב זמן מועט בלא שמירה, מי שמר עליו באותו זמן? והנה השם ניצב עליו לשומרו באותו הזמן. ואחרון חביב, על הפסוק ותקנה רחל באחותה ותאמר אל יעקב אבא לבנים ועם עין מתה אנוכי. מה הייתה דרישת רחל מיעקב? שאלה שנייה, מדוע ביקשה למות אם לא יהיה לבנים? מסביר רבי יונתן אייבשיץ, התורה אומרת שאסור לאדם לישא קרובות אשתו אף לאחר שאשתו מתה, אבל את אחות אשתו אסור לו לישא רק בחיי אשתו, אבל לאחר מות אשתו מותר לו לישא אותה. ומבאר הרמב"ן בספר ויקרא פרק חי שהסיבה שאסור לישא את אחות אשתו בחייה, משום חשש שאחות אחת תקנה באחותה ותשנא אותה. ולכן אם מתה, מותר לבעלה לישא את אחותה, שהרי שוב אין חשש של קינה. מוכרח איפה? שהיתר של יעקב לישא שתי אחיות זה משום שידע בוודאות שאין קינה ביניהם. כפי שמצינו ברחל, שמסרה סימנים ללאה. ולכן עכשיו רחל אומרת ליעקב שמאחר ומקנית בלאה אחותה מחמת של ללאה יש בנים ולה אין, אם כן אסור ליעקב להישאר נשוי לשתיהן, אלא אם כן תמות אחת מהן. ולכן אמרה, ואם עין, מתה אנוכי, כדי שיהיה מותר ליעקב להישאר נשוי. לפי זה מובן המשך העניין שרחל נתנה ליעקב את בילה שפחתה שיוליד ממנה בנים, וכך תוסר הקינה של רחל בלאה. שהרי כל אחד מבין שקינה נוצרת בעיקר מחמת יתרון השני ולא מחמת חסרון המקנה. לפיכך ביקשה רחל שלא תהיה לאה לבדה עם בנים, אלא שגם מצידה של רחל יהיו בנים וכך לא תקנה בה. אלה הם הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת וייצא, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הלו הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה דף מ"ג במסכת נידה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, טהור שהיה קנה בקומתו והסיד בו את הזב, האם נטמע טהור ומדוע? התשובה, תמה, כיוון שבפסוק שמתמה זאת לא נאמר ידיו. שאלה שנייה, מדוע זב ובעל קרי מתמים רק כשיצא הטומאה לחוץ, והתשובה בזב נאמר זב מבשרו, ובבעל קרי נאמר אשר תייצא ממנו. שאלה שלישית, באיזה שיעור מתמים זב ובעל קרי, והתשובה במשנה נאמר שמתמים בכל שהוא? ודעת שמואל וכן מצינו בברייתא שזב מתמה בכך חתימת פי העמה. שאלה רביעית, מניין לומדים שטיפת זוב מתמת רק כשהיא לחה? והתשובה, לחכמים הנאמר יחתים בשרו, ורבי ישמעאל מה נאמר רר בשרו. שאלה חמישית, באיזה אופן בשר המת ובשר נבילה מתמים אף כשאין בהם כזית? והתשובה, כשהוא עבר שלם מתמה אף כשאין בו כזית. והשאלה האחרונה על דף מג', מדוע סובר אף פאפה שתומת נגיעה בשכבת זרע למידים הנאמר או איש שנאמר בתומת שרץ? והתשובה, מפני שמסתבר לומר שלומדים נוגע בשכבת זרע מנוגע בשרץ, ולא נוגע בשרץ מרועה של שכבת זרע. כך מתרצים התוספות. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי דף מ"ג במסכת נידה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי ליקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש פרשת וייצא, יום שישי, ח' בכסלו תשפ"א, עיקר וטורף העניין ביום הזה, 29 ימים ודפים לפני סיום השס הגדול והשמח, בעוד 4 שבועות ויום אחד. עיקר וטורף העניין של תלמוד תורתנו היום הזה הוא תלמודנו בדפים מ"ד ומ"ה במסכת נידה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ג עמוד ב', 4 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים תינוקת בת יום אחד מתאמה בנידה, בת 10 ימים מתאמה בזיבה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה בסוף דף מ"ג, 4 שורות לפני סוף הדף בדף מ"ג עמוד ב'. המשנה מבארת מאימתי תינוקת ותינוק מתמים בתומה יוצאת מגופם. אומרת המשנה, תינוקת אפילו בת יום אחד שיצא דם ממקורה הרי מתאמה בנידה, יש לה דין של נידה לתאמי אדם וכלים. אף שהתורה מקדימה את הזכר כנאמר, זכר הוא נקבה ברעם, מכל מקום הקדימה תנה את הנקבה, כיוון שדיני תינוקת במשנה הזו מועטים. ועוד, כדי לרמוז בזה שטוב שתיוולד בת תחילה, כנאמר במסכת בבא בתרא דף קמ"א עמוד א', בת תחילה סימן יפה לבנים. כך אומר בעל הפירוש הון עשיר. אז אם כן, תינוקת אפילו בת יום אחד שיצא דם ממקורה, היא מתאמה בנידה, יש לה דין של נידה לטמא אדם וכלים, אבל אינה מטמאה את בועלה טומאת שיבה כדין בועל נידה, אלא רק מצד נוגע בנידה שטמא טומאת ערב, מפני שאין ביאתה ביאת שתהיה בת 3 שנים, כפי שתלמד הגמרא בהמשך בדף מ"ד. אומרת המשנה, וכשתהיה בת 10 ימים, אם בנוסף ליום הראשון ראתה 3 ימים רצופים מהיום השמיני עד היום העשירי ללידתה, הרי היא מטמאה בזיבה, יש לה דין של זבה גדולה וצריכה ספירת 7 נקיים ותבילה. כיוון שכאשר ראתה ביומה הראשון נעשית נידה 7 ימים, וכשראתה 3 ימים נוספים מהיום השמיני עד היום העשירי, נעשית זבה. אבל בפחות מ10 ימים לא שייכת זיבה, שהרי אין זיבה אלא לאחר נידות. ממשיכה המשנה ואומרת, תינוק אפילו בן יום אחד שיצא ממנו זוב, הרי הוא מתאמה בזיבה, יש לו דין של זב לכל דבר. הרואה ראייה אחת של זוב, דינו כרואה קרי שתאמה עד הערב. ראה שתי ראיות, נעשה זב שתומתו חמורה ומונה 7 ימים נקיים מזוב, ותובל ביום השביעי במים חיים, ואוכל בקודשים לערב. ראה שלוש ראיות, הרי הוא זב גמור שמתחייב גם בקורבן, ואין חילוק אם היו ראיותיו באותו יום או בימים נפרדים. שאצל האיש הזוב תלוי בראיות ולא בימים, ובלבד שלא יהיה הפסק של יום בין ראייה לראייה. מביאה המשנה דינים נוספים בתינוק בין יומו. הוא מתאמה בנגעים ונתמה מחמת נגעים שבאו לו על בשרו, ומתאמה בתמי מת אם נגע במת, הרי נתמה באב התומה, וכן נתמה אם נוגע בשאר תומות, והטעם שנקת התנה דווקא תמי מת, מפני שמצויה יותר בתינוק בין יומו, משום שמת מתאמה באוהל, ולו שאר התומות צריך שיגע בהם התינוק כדי שיתאמה, ודווקא ילוד, אבל כשהוא בר אינו מתאמה בכלום, כיוון שטהרה בלועה אינה מקבלת תומה, כפי שלמדנו במסכת חולין בדף עין א' עמוד א'. אומרת המשנה, וזוקק את האיש את אחיו לאיבום, שאם מת אחיו בלי בנים ונולד הוא אפילו שעה אחת קודם שמת אחיו, איש את אחיו אסורה להינשא עד שיגדל וייבם אותה או יחלוץ לה. אבל אם נולד לאחר מיתת אחיו, פטורה מן האיבום. שנאמר בפרשת איבום, כי ישבו אחים יחדיו, דורשת הגמרא לקמן בדף מ"ד, וכן במסכת יבמות בדף י"ז, ששייך איבום דווקא כשהייתה להם שעה של ישיבה ביחד בעולם. וכן אומרת המשנה, פוטרת אמו מן האיבום, שאף אם מת מיד ביום שנולד, נחשב הדבר שהיה לאביו בן, ואמו פטורה מן האיבום. ואין חילוק אם נולד קודם מיתת אביו או לאחר מיתת אביו, כאשר יוולד פוטרת אמו מן האיבום. אבל בעודה מעוברת אסורה להינשא. אומרת המשנה, ומאכיל את אמו בתרומה, שאם היה אביו כהן ואמו בת ישראל, שעדינו שימת בעלה וישיר זרע ממנה, היא ממשיכה לאכול בתרומה, אז אוכלת אמו בתרומה בו ביום. אבל בעודה מעוברת ממנו אסורה לאכול בתרומה עד שיוולד. שואלים האחרונים, איך אפשר שתוכל אמו בתרומה ביום שנולד, הרי יתמעה לידה? נתרץ רבי עקיבא איגר שמדובר במשנתנו בנולד דרך דופן, וכדעת הנקמה במשנה ליל בדף מהם, שיוצא דופן אין אמו טמאה לידה. וכן אומרת המשנה, פוסל אחירים מן התרומה, כפי שתבאר הגמרא. ובפשטות נראה שכוונת המשנה, כגון בת כהן שנישאה לישראל, ונפסלה בזה מלאכול בתרומה, שעדין הוא שימת בעלה ולא ישיר אחריו זרע, חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. אם ישיר אחריו אפילו תינוק בן יומו, פוסלה מן התרומה שהרי יש לה זרע. אבל את הביור הזה דוחה הגמרא לקמן, שהרי גם מובר שבמאה הפוסלה מלאכול בתרומת בית אביה. אז למה צריכה המשנה לנקוט דין זה בתינוק בן יום אחד? ועוד דינים בתינוק בן יומו, מביאה המשנה, ונוחלת נכסי קרובו שמת, כפי שתבאר הגמרא, ומנחיל את הנכסים הללו לשאר קרוביו אם מת בו ביום. מסיימת המשנה ואומרת, והאורגו חייב ככל רוצח שנהרג אם הרג בזדון, אבל ההורג עובר במאי אמו, אין דינו כרוצח, שכן שנינו במסכת סנהדרין בדף עין ב' עמוד ב' לגבי אישה שהיא מקשה לילד וניתן להצילה בהריגת העובר. אם לא יצא רובו מותר להורגו, אבל מי שיצא רובו אין דוחים נפש מפני נפש. ובמיתתו הרי הוא לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחתן שלם, כלומר שחייבים להתאבל עליו. התוספות יום טוב מסביר את הפירוש חתן, שיש להתאבל עליו כמו על הרך הנימו לשמונה שנקרא חתן, כמבואר במסכת נדרים דף למד ב'. ולמה נאמר חתן שלם? מפני המינה כשהובה בתור יורד היה סימן שינון ג' בשם רב נחשון גאון, שתינוק שמת קודם שמונה יש למול אותו תחילה ואחר כך לקוברו. לפיכך נקרא נימו לשמונה חתן שלם. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף מ"ג עמוד ב' וסיומה בדף מ"ד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה תינוקת בת יום אחד מתאמה בנידה. מבררת הגמרא מינה הנמי למיכן למדנו דברים אילו, משיבה הגמרא דתנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא שמופיעה לעיל בדף ל"ב עמוד א', נאמר לגבי נידה בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק י"ט, ואישה כי תהיה זבת דם יהיה זובה בי ושרה שבעת ימים תהיה בנידתה. ממה שנאמר אישה אין לי ללמוד אלא שאישה גדולה בשנים מתאמת בנידה, אבל תינוקת בת יום אחד לנידה מניין שאף היא מתאמת? תלמוד לומר ואישה, כלומר האות וו המיותרת באה לרבות שאף תינוקת מתאמה בנידה. עוד שנינו במשנה בת 10 ימים לזיבה. שואלת הגמרא מינה הנימי למיכן למדנו את הדברים הללו, משיבה הגמרא דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא אילו היה נאמר בפרשה של זבה אישה, אין לי ללמוד מלשון זו אלא שאישה גדולה בשנים מתאמה בזיבה, אבל בת 10 ימים לזיבה מניין שאף היא מתאמת? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב ואישה, הוו המיותרת באה לרבות שאף תינוקת בת 10 ימים מתאמה בזיבה. ועוד שנינו במשנה תינוק בן יום אחד מתאמה בזיבה. מבררת הגמרא מינה הנמילי, משיבה הגמרא דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בזב ספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ב', איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו תמה הוא. מה תלמוד לומר איש איש? מה הבא כתוב ללמדנו בכפל הלשון איש איש, לרבות בן יום אחד? כי איש בכל מקום פירושו גדול, והכתוב איש איש הרי זה כאין מיעוט אחר מיעוט שהוא לרבות, מסביר התוספות יום טוב. אז איש איש בא לרבות בן יום אחד שמתמה בזיבה, אלו הם דברי רבי יהודה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר, אינו צריך ללמוד זאת מכפל הלשון, שהרי הוא אומר בפרשת זבים, ועזב את זובו לזכר ולנקבה. מלשון הכתוב לזכר משמע, כלשהו זכר בן גדול בן קטן מתמה בזיבה. וכן מלשון הכתוב לנקבה משמע, כל שהיא נקבה בין גדולה בין קטנה מתאמת בזיבה. מסיים רבי ישמעאל, אם כן מה תלמוד לומר איש איש, דיברה תורה כלשון בני אדם, כלומר, אכן לא למידים מכפל הלשון שום דין, אלא שנקטה ככה תורה כדרך בני אדם שדרכם לכפול תיבות בדיבורם. אף שכאן דרש רבי יהודה איש איש ולא סבר שדיברה תורה כלשון בני אדם, מכל מקום במקום אחר מצינו שלא דרש את הכפילות וסבר דיברה תורה כלשון בני אדם. כתבו התוספות במסכת מנחות דף י"ז עמוד ב' דיבור המתחיל מאי, שמצינו תנאים נוספים שבמקום אחד למדו הלכה מכפילות הלשון שבפסוק, ובמקום אחר אמרו דיברה תורה כלשון בני אדם. על כורחה, במקומות שלא דרשו את הכפילות, היה להם איזה הכרח מלשון הכתוב שלא לדורשה. ותוספות במסכת בבא מציע דף ל"א עמוד ב' דיבור המתחיל דיברה תורה, מסבירים ששיטת האומרים דיברה תורה כלשון בני אדם זה דווקא כשהדרשה סותרת את פשטות הכתוב, אבל אם אינה סותרת מודים הם שיש לדורשה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לגבי תינוק בן יום אחד ומתאמה בנגעים. מבארת הגמרא, מאחד למדנו זאת, שהרי בפרשת נגעים נאמר ואיש או אישה כי יהיה באור ושרם בערות, מלשון איש משמע דווקא גדול בשנים, לפיכך צריך פסוק מיוחד ללמד שתינוק בן יומו אף הוא מתאמה בנגעים. לכתיב נאמר לגבי נגעים ספר ויקרא פרק י"ג פסוק ב', אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת, מלשון הכתוב אדם משמע כלשהו אדם בן גדול בן קטן מתאמה בנגעים. רש"י כותב שדבר זה נלמד מלשון הכתוב במניין השבויים ששבו ישראל במלחמת מדיין, ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר כל נפש 32 א', ואותם נשים היו מבת 3 שנים ומטה שאינן ראויות לביאה, כמבואר בספרי, וכרען הכתוב נפש אדם, הרי שגם קטן נקרא אדם. אילו הרשב"א והריטב"א מסבירים שהריבוי של קטן הוא מפני שלשון אדם סתם משמע בכל גיל שהוא. עוד שנינו במשנה הוא מתאמה בתמי מת. מבארת הגמרא, מאיכן למדנו זאת? בפרשת תומת מת נאמר, ואיש אשר יטמא, מלשון איש משמע דווקא גדול בשנים. לפיכך צריך פסוק מיוחד ללמד שתינוק בן יומו, אף הוא מתאמה באמת. דכתיב נאמר בעזעת איפר פרה אדומה על הנטמאים באמת כדי לתארם, ספר במדבר, פרק י"ט פסוק חי, ואיזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם. מלשון הכתוב נפשות משמע נפש כל דהו. כל שיש בו נפש בן גדול בן קטן צריך טהרה מתאומת מת. ועוד שנינו במשנה וזוקק את אשת אחיו לאיבום. מבארת הגמרא, מאיכן למדנו שדווקא ילוד זוקק לאיבום ולא עובר? דכתיב נאמר בפרשת איבום, ספר דברים, פרק חפי פסוק ה', כי ישבו אחים יחדיו. משמע שדין איבום הוא דווקא באחים שהייתה להם ישיבה אחת יחדיו בעולם. אבל אם במיטת הראשון היה השני עדיין עובר, פטורה אישה מאיבום. ועוד שנינו במשנה, הוא פותר את אמו מן האיבום. מבארת הגמרא, מאיכן למדנו שדווקא ילוד פותר מאיבום ולא עובר? ואין לומר שהחידוש במשנה הוא שאפילו בן יומו פותר מאיבום, שהרי לא נאמר בפרשה הזו איש, ואין לנו טעם למעתו, אלא החידוש הוא שעובר אינו זוקק. השאלת הגמרא, מאיכן למדנו שדווקא ילוד פותר מאיבום ולא עובר? בפרשת איבום, ובן אין לו אמר רחמנה, כך אמרה התורה, כלומר, רק שלא נולד לו בן צריכה אשתו להתייבם. והא איתלי, והרי עכשיו יש לו בן, לפיכך פטורה אשתו מאיבום, אבל עובר אינו פוטרה עד שיוולד. ובספר האיתור לגבי שחיטת בהמה שנאמר בה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, שאין עובר בכלל זה משום שאינו נקרא בן עד שיוולד. ויש שביארו כאן על פי דבריו שאין עובר נקרא בן משום שנאמר ובן אין לו, ואין עובר נקרא בן. ועוד שנינו במשנה הוא מאכיל את אמו בתרומה. מבארת הגמרא, מאיכן למדנו שהאם אוכלת בתרומה בזכות בנה כשהוא בן יום אחד ולא כשהוא עובר? דכתיב לגבי היתר אכילת תרומה לבני ביתו של כהן, ספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"א, קניין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. אז לפי פשוטו, יליד ביתו הכוונה לבני השפחות, שאותר גם להם לאכול בתרומת אדונם הכהן. אבל לפי מדרשו, קריבי, יש לקרוא כאילו כתוב כאן, יאכילו בלחמו. כלומר שילידי ביתו של הכהן יאכילו בתרומה את אמם מיום היוולדם. אם מת אביהם או נתגרשה אמם ואינה יכולה לאכול בתרומה בזכות בעלה. אבל עובר אינו מאכיל את אמו עד שיוולד. ועוד שנינו במשנה, הוא פוסל מן התרומה. בת כהן שנישאה למי שאינו כהן נאסרת באכילת תרומה, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"ב, ובת כהן כתהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. אמנם כשמת בעלה או גרשה, אם אין לה ולד ממנו חוזרת לאכול בתרומה. כנאמר, ובת כהן כתהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל. מבינה כעת הגמרא שכאשר אמר התנא במשנתנו הוא פוסל מן התרומה, כוונתו שתינוק בן יומו פוסל את אמו מתרומת בית אביה. ולפיכך מבארת הגמרא, מאיכן למדנו את הדין הזה? מבארת הגמרא, דין זה שבמשנתנו נלמד ממה שלגבי בת כהן, וזרע אין לה, אמר רחמנה, אמרה התורה, והאית לה, והרי יש לאישה זו זרע, לפיכך פסולה מלאכול בתרומה. מקשה הגמרא, לפי מה שאמרת שלשון הכתוב וזרע אין לה פירושו ולד, משמע שרק ולד גורם לה שלא תאכל ולא עובר. אם כן קשה, מה העיר ימדוע חנקת הכתוב דווקא זרע? שמשמע שכבר נולד, והרי אפילו אם יש לה עובר נמי גם כן אינה חוזרת לאכול בתרומת בית אביה, דכתיב נאמר בהמשך הפסוק, ושבה אל בית אביה כי נעוריה, משמע שחוזרת לאכול בתרומה, רק אם היא כמו שהייתה בעודה נערה, פרט למעוברת, שאין גופה דומה לימי נעוריה, שאז הייתה ריקנית. תרץ את הגמרא צריכי, צריכה התורה להשמיענו שכך הדין גם בעובר וגם בוולד. דהי כתב רחמנה מפני שאם הייתה התורה כותבת רק וזרע אין לה, היינו אומרים שדווקא ולד פוסלה מתרומה. משום דה מעיקר אחת גופה ואשת תרי גופי, שמתחילה קודם שנישאה הייתה גוף אחד וכעת הם שני גופים, היא והוולד. אבל אחר כאן לגבי עובר דה מעיקר אחת גופה ואשת אחת גופה, שמתחילה הייתה גוף אחד וגם עכשיו יש לפנינו רק גוף אחד, לפי שרואים את העובר כאילו הוא חלק ממנה, אימא תיכול, תאמר שתאכל בתרומה על כל פנים עד שתילד, לפיכך כתב רחמנה כנעוריה, פרט למעוברת. והיא כתב רחמנה רק כנעוריה, אם התורה הייתה כותבת רק כנעוריה, היינו אומרים שדווקא עובר פוסלה מתרומה, משום דמעיקרה גוף הסריקה ואשת גוף המליה, מתחילה קודם שנישאה, הייתה גוף ריקן וכעת היא גוף מלא, ואין זה כימי נעוריה, אבל אחר כאן לגבי ולד, דמעיקרה גוף הסריקה ואשת גוף הסריקה, מתחילה הייתה גוף ריקן, וגם עכשיו כשכבר ילדה היא גוף ריקן, אימא תיכול, תאמר שתאכל בתרומה כבימי נעוריה. מסיקה הגמרא צריכה, אכן צריכה התורה להשמיענו שגם עובר וגם ולד פוסלים אותה מתרומה. חוזרת הגמרא ומקשה, אמנם קראי, איתרוץ, הפסוקים תורצו, מדוע התורה צריכה להזכיר גם עובר וגם ולד? אלא מתניתין, אבל על משנתנו עדיין קשה. מה העירי המדוע נקטה משנה דווקא בין יום אחד, שמשמע דווקא בין יום אחד פוסל מן התרומה ולא עובר? והרי אפילו עובר נעמי גם הוא פוסל מן התרומה כפי שהתבהר. מפני הקושייה הזו דוחה הגמרא את הביור הקודם ומבארת את משנתנו באופן אחר. אמר רב שישת, אין כוונת המשנה שפוסל מן התרומה את אמו, אלא את עבדי אביו. אחא במאי עסקינן, כאן במשנה במה מדובר? בכהן שיש לו שתי נשים, אחת שהייתה גרושה ונשאה באיסור, כי כהן אסור בגרושה, ואחת שאינה גרושה ונשאה ביתר, ומת הכהן ההוא ויש לו בנים משאינה גרושה, ויש לו ולד בן יום אחד מן הגרושה. אותו ולד פוסל בעבדי אביו מלאכול בתרומה, שאם היו לכהן הזה בנים מאשתו הקשירה בלבד, עבדיו אוכלים בתרומה, שהרי כעת הם עבדי בניו הכהנים. ועבדי הכהנים מותרים לאכול בתרומה, ככתוב, וכהן, כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו. אבל כיוון שיש לו בן גם מן הגרושה ואותו הבן חלל, מחולל מן הכהונה, לא ראוי לכהונה, נפסלו העבדים מלאכול בתרומה מפני שיש לחלל חלק בהם. וגם כאשר יחלקו את הירושה, ייפלו רק חלק מן העבדים בחלקו של בן הגרושה. מכל מקום, כיוון שעכשיו איננו יודעים מי מהעבדים ייפול בחלקו כל זמן שלא חילקו את הירושה, כל העבדים אסורים בתרומה מפני חלקו של זה. והתנא בא למעט שאם במיטת האב היה בן הגירושה עובר במעי אמו, אינו פוסלה מלאכול בתרומה עד שיוולד. ולהפוק אימדי רבי יוסי, להוציא מדברי רבי יוסי, דאמר, עובר נמי פוסל, כלומר לא רק חלל פוסל, אלא גם עובר כשר פוסל את עבדי אביו מן התרומה עד שיוולד. וטעמו של רבי יוסי, מפני שיש זכייה לעובר, וכאשר אביו מת הוא זוכה בעבדי אביו עם שאר אחיו, וכיוון שהוא עובר ואין עליו עדיין שם כהן הוא נחשב לזר, ופוסל את כל העבדים מלאכול בתרומה מפני חלקו שבהם. וכל שכן עובר שכאשר יוולד יהיה חלל שהוא פוסל כבר מעכשיו, ביותו עובר את עבדי אביו מן התרומה. כמה שמלן משמיע לנו התנה שהדין הוא לא כך, אלא דווקא אם בן הגירושה היה במות אביו בן יום אחד, אין, אכן פוסל את עבדי אביו מן התרומה. אבל אם היה עובר, לא, אינו פוסלה מן התרומה. מפני שאומנם מוזר, אבל סובר התנה של משנתנו שאין זכייה לעובר ואינם נחשבים לעבדיו עד שיוולד. אומרת הגמרא שנינו במשנה לגבי תינוק בן יום אחד נוכל ומנחיל. מקשה הגמרא, והרי נוכל ממן, ממי כוונת המשנה שהוא נוכל? לכאורה כוונתה שהוא נוכל מאביו. וכן מנחיל למן, למי הוא מנחיל? לאחיו מאביו. שהרי אין אדם מוריש את נכסיו אלא לקרוביו מצד אביו ולא לקרוביו מצד אמו. וקשה, מדוע צריך התנא לומר זאת כלל? הרי אי באי מאבו לירתי ואי באי מיני לירתי. אם ירצו ירשו מאביו, אם ירצו ירשו ממנו. כלומר, הרי במיטתו הנכסים מתחלקים בנכיו, כפי שהיו מתחלקים ביניהם אם היו יורשים אותם מאביהם בלעדיו. ומה ההבדל אם הוא נוכל ומנחיל או אינו נוכל ומנחיל? הרי בכל מקרה, עכשיו אחיו נוטלים חלקו כאילו לא נחל את אביו כלל. מביאה הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר רב שישת, אין כוונת המשנה שהוא נוכל מאביו, אלא כוונתה שהוא נוכל בנכסי ההם, בנכסי אמו שמתה אף אי בו ביום. ודווקא כשמתה קודם ההם ואחר כך מתה ולד, שאם לא כן, הוא אינו יורשה להנחיל לאחיו מן האב, כמבואר בגמרא בהמשך. אם כן, כוונת הגמרא שהוא נוכל בנכסי האם, בנכסי אמו שמתה אף היא בו ביום, להנחיל את נכסיה לאחיו מן האב שנולדו מאישה אחרת. אישה שמתה בעלה יורשה ולא בניה, אבל כאן מדובר שמתה בעל לפניה, לפיכך יורשה הולד. שאם לא היה נולד, היו בני משפחת האם יורשים את נכסיה, אבל עכשיו כיוון שיש לה ולד אפילו בן יום אחד, יורש הוא את נכסיה ובמיטתו הוא מוריש אותם לאחיו מאביו. והחידוש הוא, שלא אומרים כיוון שמת התינוק באותו יום הרי הוא נפל ואינו בן נחלה. והטעם שאינו מנחיל את נכסיו לשאר קרוביו מצד אמו, אלא רק לקרוביו מצד אביו, כי נאמר בנחלות בספר במדבר פרק זך, הוא נתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו. תרשו בגמרא במסכת בבא בתרא דף קט, מלשון הפסוק למשפחותם לבית אבותם, שמשפחת אב קרויה משפחה, ואין משפחת האם קרויה משפחה, ואפילו האם בעצמה אינה יורשת את בנה. מוסיפה הגמרא ודווקא בן יום אחד דינו כך, אבל הוא בר לא. לא נוחל את אמו להנחיל את נכסיה לאחיו מאביו. מה הייתה מה? מה הטעם שאינו נוחלה? דהו מה התברי שם, מפני שמעוברת שמתה בדרך הטבע מת עוברה תחילה ואחר כך מתה היא. ואין הבן יורש את אמו כשהוא בקבר, כלומר לאחר מותו להנחיל את נכסיה לאחיו מן האב. כשמת הרי הוא כמי שהוא בקבר. מה הגמרא, היני, האם כך הוא? שהעובר מת לפני אמו, והאב העובדה, הרי היה מעשה במעוברת שמתה, ופרקס העובר לאחר יציאת נפשה, עד תלת פרקוסי, עשה שלוש תנועות. הרי שיכול העובר לחיות אחר מיטת אמו. מתרצת הגמרא, אמר מר בריידר הוואשי, לא הייתה תנועתו מפני שהייתה בו חיות, אלא מידה דעה והזנבה לתאה דמפרקסת. הרי זה כזנבה לתאה שדרכו לפרקס לאחר שנחתך ממנה, ואף שאין בו חיות שהרי נחתך ממנה לגמרי. כך אותו עובר שפרקס לא היה זה פרקוס מתוך חיות. הביאה הגמרא תירוץ נוסף על השאלה לאיל, שאם הכוונה שנוחל מאביו ומנחיל לאחיו, מדוע צריך התנא לומר זאת? הרי בכל אופן היו אחיו נוטלים את הנכסים הללו. מר בריידר רב יוסף משמי דרבה אמר בשמו של רבה, כוונת המשנה לומר שבן יום אחד נוחל את אביו וממעט בחלק בכורה, ממעט מחלקו של הבכור בירושה, כיוון שבמות התינוק הוא מנחיל את נכסיו לכל אחיו בשווה, ואין הבכור נוטל באותם נכסים חלק כפול כפי שהיה נוטל אילו ירשו נכסים אילו מאביהם. כגון, אם היו לאותו אדם שני בנים מלבד התינוק והשאיר אחריו שישה זהובים, אם לא היה התינוק נוחל ומנחיל, היה הבכור נוטל שני חלקים בירושה שהם ארבעה זהובים. האח האחר נוטל שני זהובים, אבל כיוון שנולד התינוק באותו היום לפני מיטת אביהם, בחלוקת נכסי האב עלו לחלקו של הבכור שלושה זהובים, ולאח האחר ולתינוק כל אחד זהוב וחצי. כשמת התינוק בו ביום, התחלק חלקו בין שני אחיו בשווה, שלושת רבעי זהוב לכל אחד, הרי שהבכור קיבל שלושה זהובים ושלושה רבעי הזהוב, במקום ארבעה זהובים שהיה מקבל, אילו לא היה התינוק נוחל ומנחיל. נמצא שבלידתו מיית התינוק מחלקו של הבכור רבע זהוב. והטעם שיש לפרש כך את משנתנו, דאמר מר בריידר רב יוסף משמי דרבה, בן שנולד אחר מיטת אביו אינו ממעט בחלק בכורה, אינו ממעט מהחלק המיוחד שמקבל הבכור יתר על חלקו כשאר אחיו, שכשנוטל הבכור שני חלקים מן הירושה, חלק אחד הוא נוטל אמנם בשווה לשאר אחיו, וגודל חלק זה הוא לפי מספר האחים כעת לאחר שנולד התינוק, אבל את החלק השני שהוא מקבל בזכות בכורתו, הוא מקבל גדול יותר, כגודל החלק השני שהיה מקבל, אילו לא נולד התינוק, כגון שישיר אחריו האב שישה זהובים. תחילה נוטל הבכור שני זהובים לחלק בכורתו, שכך עולה לכל חלק אילו היו רק שני אחים, ולאחר מכן חולקים את ארבעת הזהובים הנותרים בין שלושתם, הבכור, האח והתינוק. ובאופן זה נמצא שמקבל הבכור שלושה זהובים ושליש הזהוב, והאח והתינוק מקבלים כל אחד זהוב ושליש. ומשמע מדברי רבה שאם נולד לפני מיטת אביו, אפילו היה בן יום אחד במיטת אביו, הרי זה ממעט בחלק הבכורה. מבאר רבה מה הטעם? מה הטעם שעובר אינו ממעט בחלק בכורה, כיוון שלגבי חלק בכורה וילדו לו בעינן, צריך שיתקיים בו לשון הכתוב האמור לגבי חלק בכור וילדו לו בנים, את הבכור יקיר לתת לו פי שניים. מלשון לא משמע שהבכור מקבל פי שניים לפי חשבון הבנים שנולדו לאב בחייו. אבל בנים שנולדו לאחר מיטת האב, אין מצטרפים לחשבון לעניין גודלו של חלק הבכורה. אומרת הגמרא בישיבה, בסורה, מתנו אחי, היו שונים כך את דברי מר בריידר רב יוסף כמובן לאיל. אבל בישיבת פומפדיטה, מתנו אחי, היו שונים כך את דבריו. סורה ופומפדיטה היו שתי הישיבות הגדולות בימי המוראים. הייתה מחלוקת ביניהם בגרסת כמה מן השמועות, כמו שמצינו במסכת שבת בדף ממחת, במסכת סוכה בדף יוטט, במסכת מגילה בדף חי ובעוד מסכתות. אם כן אומרת הגמרא, בפומפדיטה שנו את דברי מר בריידר רב יוסף משמי דרב כך. בחור שנולד לאחר מיטת אביו והיה לו אח נוסף מן האב הזה, כגון שנולד עם תאום לאחר מיטת אביו ויצא הוא הראשון, אינו נוטל פי שניים בנכסי אביו. מבאר רבה מה הייתה מה הטעם שאינו נוטל פי שניים, כיוון שלגבי חלק הבכורה יקיר בעינן. צריך שיתקיים בו לשון הכתוב בירושת האב, את הבכור יקיר לתת לו פי שניים, שיקיר ויאמר מי בבניו הוא הבכור, וראוי ליטול פי שניים בירושה, והלקה. הרי אין כאן יקיר, שהרי לא יקירם בחייו. אבל אם נולד קודם מיטת האב ויכול היה האב להכירו, גם אם למעשה לא ראו מעולם, הרי זה נוטל פי שניים בירושת אבי מפני הכלל, כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת, כפי שנלמד לקמן בדף סמכבב. וכאמור, בישיבה בפומפדיטה העמידו את המקרה הזה, בחור שנולד לאחר מיטת אבי והיה לו אח נוסף מן האב הזה, כגון שנולד עם תאום לאחר מיטת אבי ויצא הוא ראשון, אינו נוטל פי שניים בנכסי אביו. אבל כשלא הניח האב אישה מעוברת תאומים אלא מעוברת ולד יחיד, לא יימצא בחור שנולד לאחר מיטת אבי ויש לו אח פשוט מאותו אב האם. כי אם נולד האח ההוא קודם לכן בחיי האב, נמצא שהוא הבכור, ולא זה שנולד עכשיו. מסיקה הגמרא והלכתה ככל אני לישני, ההלכה ככל הלשונות הללו, דמר ברי דרב יוסף משמי דרבה, שבן יום אחד ממעט בחלק הבכורה, ושהנולד לאחר מיטת האב אינו ממעט בחלק הבכורה, ושבכור שנולד לאחר מיטת אביו אינו נוטל פי שניים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לגבי תינוק בן יום אחד והאורגו חייב. מבארת הגמרא, מאיכן למדנו זאת? דכתיב לגבי רוצח בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק י"ז, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת. מלשון הכתוב נפש משמע מכל מקום, בכל אופן, ואפילו נפש של בן יומו, אבל ההורג עובר במעי אמו, אינו מתחייב עליו. והטעם שצריך פסוק לרבות בן יומו, מפני שנאמר ברוצח מכה איש ומת מות יומת. אפשר להבין מלשון הפסוק שדווקא הורג איש ולא אישה או קטן, לפיכך ריבה הכתוב כל נפש אפילו אישה וקטן. ועוד שנינו במשנה לגבי תינוק בן יום אחד, והרי הוא לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחתן שלם. והרי את הגמרא למה היא נלחתה? לעניין איזו הלכה נאמר שהוא כחתן שלם, משיבה הגמרא מר רב פאפה כוונת המשנה לעניין הוילות, שחייבים להתאבל עליו במיטתו כאילו היה חתן שלם. במשנתנו מבואר שאפילו אם היה תינוק בן יום אחד נחשב כבן קיימה, אף שמת בו ביום ואין חוששים שמה היה נפל. שואלת הגמרא כמן, כדברי מי שנויה משנתנו, הרי לכאורה דלא כרבן שמעון בן גמליאל. דאמר, כל ולד ששעה, מי שנולד עד שמת 30 יום באדם אינו נפל. נדייק מדבריו, הלא שעה, אבל אם לא שעה 30 יום, לא נשאר בחיים 30 יום, ספק אבי. יש ספק שמה הוא נפל. ותמיית הגמרא היא, הרי נפסקה הלכה כרבן שמעון בן גמליאל במסכת שבת בדף קוף למד וב. מתרצת הגמרא, משנתנו מתיישבת גם לשיטת רבן שמעון בן גמליאל. אחר במאי עסקינן, כאן במשנה במה מדובר, דקימלי דקלו לו חדשיו. מוחזק בתינוק הזה שנולד לאחר שכבר נשלמו לו 9 חודשי ההיריון, כגון ששימשה עמו 9 חודשים קודם שנולד ולא שימשה שוב כל ימי עיבורה. באופן זה מודה רבן שמעון מגמליאל שאינו בספק נפל, אף אם לא עברו עליו 30 יום. מה שאמר רבן שמעון מגמליאל שצריך שישעה 30 יום כדי לצאת מן הספק שהוא לא נפל, הרי זה דווקא כשלא ידוע אם קלו לו חודשיו. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף מ"ד עמוד ב'. משנתנו ממשיכה בדיני קטנה תלויים בשנותיה. אומרת המשנה, בת 3 שנים ויום אחד שנכנסה יום אחד לשנתה הרביעית, ביאתה ביה לכל דבר, כיוון שאין בתוליה חוזרים, ודבר זה הלכה למשה מסיני, כמבואר בגמרא לקמן בדף מ"ה. ולפיכך, אם מסרה אביה לאישי קדשנה מתקדשת בביה, הרי היא מתקדשת לו בביאתו. האב זכאי למסור את ביתו לקידושין, שנאמר את ביתי נתתי לאיש הזה, אבל אינה יכולה לקדש עצמה עד שתגדיל, מפני שאין מעשה קטנה כלום. ואחד מדרכי הקידושין של אישה לבעלה הוא על ידי ביה, כמבואר בתחילת מסכת קידושין, ומקור הדין שאב מוסר גם לקידושי ביה, כותב המאירי, שכוונת המשנה שבאה עליה לשם אירוסין ונעשית בזה מאורסה בלבד, עד שתיכנס לחופה שאז תהיה נשואה. אבל כשהיא פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, אין ביאתה ביה ואינו יכול לקדשה אלא בכסף או בשטר בלבד. כמבואר במסכת כתובות דף ט עמוד א, שיכול האב לקבל קידושי ביתו, אף כשהיא פחותה מבת 3 שנים ויום אחד. וכן אומרת המשנה, אם קידשה אביה ומת בעלה בלי בנים ונתחייבה בייבום ובאה עליה היבם, כנאה להיות אשתו, אפילו שלא לדעת אביה, וזוכה בנכסי אחיו המת ככל יבם, וכשתמות יורשת נכסיה, ואם הוא כהן מותר לו להתאמה לה במיטתה ככל באה לאשתו. וכן יצא ידי חובת ייבום, ומעטה אם ירצה לגרשה צריכה גט ולא חליצה. ואף שהייבום הוא להקים זרע לאחיו ובגיל כזה עדיין אינה ראויה ללדת, מכל מקום כיוון שהתורה תלתה את מצוות הייבום בביאת היבם, כנאמר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה, וזה הרי בעליה, קונה אותה בביאתו. ואומנם לכתחילה חיובה בייבום הוא רק מי שתביא שתי שערות, כמבואר במשנה לקמן בדף נון ב'. אבל אם כשבאה עליה הייתה פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, אין זו ביה ולפיכך לא כנאה, וכשתגדל, יכולה היא לחלוץ ולהיפטר. אומרת המשנה, וכן חייבים עליה משום איש את איש, כגון שקיבל אביה קידושין עבורה מאדם אחד, ולאחר מכן באה עליה אדם אחר. ואילו התוספות בדיבור המתחיל, וחייבין, במסכת קידושין בדף י' עמוד א', מבארים אחרת מרש"י, שדברי התנא כאן הם המשך דבריו בעניין ייבום, שלא נתעל לומר שכנאה בביאתו מדי רבנן בלבד, אלא כנאה מדאורייתא וחייבים עליה מיתה ככל איש את איש. אבל אם הייתה פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, אף שהיא איש את איש מחמת קידושיה, פטורים על ביאתה מפני שאין זו נחשבת ביה. ממשיכה המשנה ואומרת, וכשהיא נידה, כמבואר במשנה לאל בדף מג' עמוד ב', שתינוקת אפילו בת יום אחד שראתה דם הרי היא נידה, מטמא את בועלה תומת שיבה, שנאמר בבועל נידה, ותאי נידתה עליו, שהוא תמא שיבת ימים כימי תומת נידה, וחייב קראת על בייתו אם הוא במזיד, וחטאת אם הוא בשוגג, כדין הבעל הנידה, ותומתו חמורה לטמא גם משקף תחתון מצא ששכב או ישב עליו, ואפילו 10 מצאות זה על גב זה, כעליון של זב. כלומר, שאינו מטמא כנידה ממש המטמאה, מצאה באב התומה, אלא תומת המצא תהיה כתומת בגד שניסה על הזב, שהוא ראשון לתומה ומטמא אוכלין ומשקין בלבד ולא אדם וכלים. אבל הבא עליה בנידתה קודם שתהיה בת 3 שנים ויום אחד, כיוון שאין זו ביה, אינו אלא כנוגע בנידה שהוא עצמו רק ראשון לתומה ואינו טמא לשיבה אלא ליום אחד בלבד, וטובל ונטהר להרב. אם ניסית לכהן שכנסה הכהן לחופה לשם נישואין, תאכל בתרומה כדין אשת כהן. אשת כהן אוכלת בתרומה, כי אשתו היא בכלל קניין כספו, ונאמר וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו. אבל אם כנסה כשהיא פחות מגיל זה, אין חופה תופסת בה, כיוון שאין חופה אלא בראויה לבייה. וכן אם היא בת כהן ובאה עליה אחד מן הפסולים, כגון חלל, נתין, ממזר, עבד או גוי, וכן אם הייתה אלמנה ובאה עליה כהן גדול שהיא אסורה לו, פסלה מן הכהונה ואסורה לאכול בתרומת בית אביה, וכל שכן להינשא לכהן. ואם בא עליה אחד מכל העריות האמורות בתורה שנאמרה בהם מיתת בית דין, כגון אביה או חמיה, הרי הם הוא מתין עליה והיא פטורה מפני שהיא קטנה ואינה בת עונשין. אבל פחות מכן כשהיא פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, הבא עליה הוא רק כנותן אצבע בעין. כלומר, אין במעשה הוא כלום, ומשל הוא. כמו שהדמעה יוצאת על ידי נתינת האצבע בעין באה אחרת תחתיה, אף בתוליה של זו בהוצאתם חוזרים אחרים תחתיהם. לפיכך אין בייתה בייה לעניין כל הדברים האמורים במשנתנו. זו היה המשנה שלנו בדף ממדלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, תינוקת בת 3 שנים מתקדשת בבייה, אם מסרה אביה לאיש שיקדשנה בבייה. הרי מקודשת לו בבייתו, דברי רבי מאיר. החכמים חולקים ואומרים אינה מתקדשת בבייה, עד שתהיה בת 3 שנים ויום אחד. מבררת הגמרא מהי בעיניו, מה ההבדל בין שיטת רבי מאיר לשיטת חכמים, ובשאלת הגמרא מהי בעיניו, אין כוונתה להקשות מה ההבדל בין דברי התנאים, שהרי על כל פנים יש הבדל ביניהם ביום אחד לפחות. שלדברי רבי מאיר די שתהיה בת 3 שנים, ולו לדברי חכמים, צריך שתיכנס יום אחד לשנתה הרביעית. אלא הגמרא פותחת כן את הסוגיה, משום שהיא רוצה להביא שנחלקו האמוראים, במה נחלקו רבי מאיר וחכמים, וכפי שיתבהר בהמשך. אם כן, שואלת הגמרא מהי בעיניי ומה ההבדל בין שיטת רבי מאיר לשיטת חכמים, משיבה הגמרא אמרי דברי רבי ינאי. אמרו התלמידים בבית מדרשו של רבי ינאי, ערב ראש השנה יקה בעיניו. ההבדל ביניהם הוא, כשבא עליה ביום שלפני תחילת השנה הרביעית לחייה. לשיטת רבי מאיר, כיוון שכעת היום האחרון של שנתה השלישית נחשבת כבר ראויה לבייה ומקודשת. ואילו לשיטת חכמים אינה ראויה לבייה עד למחר, כשתיכנס יום אחד לשנתה הרביעית. לפיכך אינה מקודשת. ורבי יוחנן אמר, 30 יום בשנה חשובים שנה, איכא בעיניו. ההבדל ביניהם הוא, האם 30 יום מתוך השנה השנייה נחשבים כשנה שלמה לרבי מאיר שאמר, בת 3 שנים מתקדשת בבייה, כוונתו לבת שנתיים ו-30 יום בלבד, וכבר אז נחשבת בת 3 שנים, מפני שלשיטתו 30 יום בשנה נחשבים כשנה, אילו לשיטת חכמים 30 יום בשנה אינם נחשבים כשנה, ולכן אמרו שרק אחר 3 שנים ויום אחד מתקדשת בבייה. מקשה הגמרא על שיטת דבי רבי ינאי. מי טיבי הקשו בני הישיבה, שנינו בברייתא תינוקת בת 3 שנים, ואפילו בת 2 שנים ויום אחד, הרי היא מתקדשת בבייה, כיוון שיום אחד בשנה נחשב כשנה, כפי שהתבהר בהמשך. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים חולקים ואומרים אינה מתקדשת בבייה, עד שתהיה בת 3 שנים ויום אחד. ולכאורה, בשלמה הדבר מובן לרבי יוחנן, אומר שלדעת רבי מאיר, כשעבר זמן מסוים בשנה השלישית, שיש לו חשיבות של שנה בפני עצמו, נעשית בכך בת בייה, כיוון שלדבריו יש לומר, כי איך דאיקא תנא דקאמר, כמו שיש תנא שאמר שלדעת רבי מאיר, יום אחד בשנה חשוב שנה, אך אינם היא קטנה דאמר, כך יש גם תנא שאמר שלדעת רבי מאיר 30 יום בשנה חשובים שנה. שכן מצינו מחלוקת תנאים בזה במסכת ראש השנה בדף י' עמוד א', האם יום אחד בשנה נחשב כשנה או 30 יום בשנה נחשבים כשנה. והמחלוקת שם במסכת ראש השנה היא לגבי שנותיו של פר. כל מקום שנאמר בתורה פר, הכוונה לבין 3 שנים, כפי שדורש שם רבי מאיר. ונחלקו שם בברייתא ממתי נחשב בן 3. רבי מאיר אמר כשיהיה בן 24 חודשים ויום אחד, כי יום אחד בשנה חשוב כשנה שלמה. ורבי אלעזר אמר שכשיהיה בן 24 חודשים ו-30 יום, שדווקא 30 יום בשנה נחשבים כשנה. ויש לומר שבדבר זה נחלקו גם שתי הברייתות המובראות כאן. מהי שיטת רבי מאיר? אלא לרבי ינאי שאמר שלדעת רבי מאיר, צריך שתשלים את שנתה השלישית כדי שתהיה ראויה לבייה. קשיא, קשה הרי מוכח מן הברייתא הזו שלדעת רבי מאיר מקצת שנה, נחשבת כשנה שלימה, וקשה לומר שנחלקו הברייתות עד כדי כך בשיטתו, האם צריך שנה שלמה מיום ליום, או די ביום אחד בשנתה של אישית, כדי שתחשב בת שלוש? מסיקה הגמרא קשיא, אכן קשה הדבר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, פחות מכאן כנותן אצבע בעין, כלומר פחות מבת שלוש שנים ויום אחד אין בייתה בייה, כיוון שבתוליה חוזרים. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, הני בתולין, בתולים אילו של קטנה פחות מבת שלוש, מייזל, אזלי ואתו, האם הם נושרים בבעילתה, ואחר כך חוזרים ומתחדשים כבתחילה? או דילמה, איצו די אודה לא מתעצדה, או אולי אינם ניצודים, כלומר אינם ניטלים על ידי בייה, ואף אם ראתה דם לאחר הבייה, אין אנו תולים אותו בדם הבתולים, אלא הוא דם נידות, עד שתהיה הבייה לאחר שלוש, ביותה בת שלוש שנים ויום אחד. מבררת הגמרא, למה היא נפקה מינה, לעניין איזה דין יש הבדל בין שני הביורים הללו? משיבה הגמרא, כגון שבעל בתוך שלוש, ומצא דם לאחר בעילתו, ובעל עוד כמה בעילות, עד לאחר שלוש, ובכולן לא מצא דם. היא אמרת, מייזל, אזלי ואתו, אם תאמר שבתוך שלוש בתולי הנושרים בבעילתה, ואחר כך חוזרים, יש לתלות את מה שלא מצא דם לאחר שלוש, בכך ששעות אותו לאביה להו. לא הייתה להם שעות לחזור מפני הבעילות שבעל תמיד. אלא היא אמרת, איצו די אודה לא מתעצדי, אבל אם תאמר שבתולי אינם ניטלים על ידי בייה עד לאחר שנעשית בת שלוש, אם כן בבעילה הראשונה שבעל לאחר שנעשית בת שלוש, צריך היה למצוא דם בתולים. ועל כוחך, הזה שלא מצא דם הוא משום שהאחר בא עליה. כלומר, יש לנו לתלות שמיד כאשר נעיתה בת שלוש, נבעלה בסתר לאיש אחר, והוא השאיר את בתוליה. ואם אשת כהני, תיאסר על בעלה משום זונה, ובאופן זה יסתפקו בני הישיבה, מהי? מה הדין בזה? ואומר המאירי שהטעם שאנחנו דנים אותה לחומרה, ואנחנו לא אומרים שם עמוקת עצי, ותהיה מותרת לבעלה משום שאין האישה מותרת בטענה כזו, אלא כשטוענת בריא לי שכך היה. והבעל אינו טוען כנגדה, אבל כאן קטנה היא, ואין לה טענת בריא, ולפיכך יש לה אוסרה. מתקיף לה רבחיה בריידר אביקה, מקשה רבחיה בריידר אביקה על הביור הזה של הגמרא, ומן לימלן, מי אומר לנו, דמכה שבתוך שלוש אינה חוזרת לאלתר, שהשרת הבתולים שבתוך שלוש אינה חוזרת ונרפאת לאלתר מיד, שלכן אתה אומר שאם הבתולים מייזל אזלי, אף כשלא נמצא דם בבייה שלאחר שלוש אינה נאסרת, שמה, קודם שלוש המכה חוזרת לאלתר, מתרפאת מיד וחוזרים בבתולים, וזה שלא ראה דם בתולים לאחר שלוש, יש לתלות משום שהאחר בא עליה. לפיכך אין הבדל בין אם נאמר איצודי ודלו מתעצדי, ובין אם נאמר מייזל אזלי ואתו, כי בכל אופן תיאסר על בעלה. מפני הקושייה הזו מבארת הגמרא באופן אחר, לעניין איזה דין יש הבדל בין שני הביורים הללו. אלא אומרת הגמרא, נפקמינה, יש הבדל ביניהם באופן זה, כגון שבעל בתוך שלוש ומצא דם לאחר בעילתו, ובעל גם לאחר שלוש ומצא דם. אי אמרת מייזל אזלי ואתו, אם תאמר שבתולי הנושרים וחוזרים, היי דם זה שמצא בתוך שלוש, דם בתולים הוא וטהור. אלא היא אמרת, איצו דה אודה לא מתעצדי, אבל אם תאמר שבתולי אינם ניטלים על ידי הבייה, אלא עד לאחר שלוש, היי הדם הזה שראה בבייתו קודם שלוש על כורכך, דם נידאו וטמא, ובאופן זה הסתפקו בני הישיבה, מהי? מה הדין בזה? פושטת הגמרא את הספק, אמר רב חסדא, תשמע ובואו שמע, ראיה ממשנתנו לפשוט את הספק. שנינו במשנה, פחות מכאן כנותן אצבע בעין, פחות מבת שלוש שנים ויום אחד אין בייתה בייה, כיוון שבתוליה חוזרים. ויש לדייק, למה לי למיתני, מדוע צריך התנא היה לומר כנותן אצבע בעין? ליתני יאמר התנא, פחות מכאן ולא כלום, פחות מגיל שלוש אינה בייה, וממילא לא נוהג בה שום דין מהדינים שבמשנה. מה אליו, האם לא כוונת התנא, הקמה השמלן, ורוצה להשמיע לנו בדבר הזה, מה עין בכל פעם כשנותנים באצבע היא מדמעת וחוזרת ומדמעת, אף בתולים של תינוקת פחות מבת שלוש, מייזל אזלי, נושרים בבייה ועטו וחוזרים לאחר מכן. ואם כן נפשט, הספק כפי הצד הראשון שהבאנו. ויהיה הגמרא מעשה בעניין הזמן שנעשית הבת ראויה לבייה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מעשה באישה גויה ששמה יוסטני, ביתו של המלך, אסבירוס בן אנטונינוס. הוא אנטונינוס מלך רומי שהיה אוהבו של רבי, ובנו אסבירוס מלך תחתיו בחייו כמבואר במסכת עבודה זרה דף יוד. אז הבת שלו, של הסבירוס בן אנטונינוס, שבאת לפני רבי, רבי יהודה הנשיא, אמרה לו, רבי, אישה בחמה ניסית, כמה שנים היא נעשית ראויה לבייה כדי שתוכל להינשא? אמר לה, בת שלוש שנים ויום אחד. ועוד היא שואלת אותו יוסטוני, את רבי, ובחמה מתאברת, בת כמה שנים היא ראויה להתאבר? אמר לה, בת 12 שנה ויום אחד. אמרה לו, אני ניסיתי ביותי בת 6, וילדתי ביותי בת 7, ולדבריך שהייתי ראויה לבייה כבר מגיל 3, אוי לשלוש שנים שאיבדתי בבית אבא. חבל על אותן שלוש שנים שנשארתי בבית אבי והתעכבתי מלהינשא מגיל שלוש ועד גיל שש. מקשה הגמרא ומימי אברה, וכי ייתכן שנתעברה יוסטני הזו וילדה כשהיא בת שבע שנים? ואתה נראה ביוואי כמד רב נחמן, הראשונה רב ביוואי ברייתה לפני רב נחמן, שלוש נשים תקנו להם חכמים להיות משמשות במוח, לתת מוח בתוך אותו מקום כשאין משמשות, כדי שישאב הזרע ולא יתעברו. והילו הן קטנה מעוברת ומניקה, ומבארת הברייתא הטעם שקטנה משמשת במוח זה מחשש שמא תתעבר ותמות מחמת עיבורה, הטעם שמעוברת משמשת במוח ומחשש שמא תעשה עוברה סנדל, כלומר שמא תתעבר בעובר ובעוד עובר נוסף וידחוק השנית הראשון עד שיתמייך הראשון וידמה לסנדל שהוא נפל, והטעם שמניקה משמשת במוח מחשש שמא כאשר תתעבר תגמול את בנה, תפריש את בנה מלינוק, מפני שחלבה נאחר כשמתעברת ואינו טוב ליונק, וימות בנה ברעב. מוסיפה הברייתא, והיזו היא קטנה, בת כמה נחשבת קטנה לעניין הזה? מבת 11 שנה ויום אחד, ועד בת 12 שנה ויום אחד, אבל פחות מכאן. אם היא פחותה מבת 11 שנה, או יתר על כאן גדולה, מבת 12 שנה, משמשת והולכת, משמשת כדרכה, מבלי לתת מוח באותו מקום, משום שפחות מבת 11 אינה מתעברת, ויותר מבת 12 אינה מסתכנת בעיבורה, אלו עם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אחת זו ואחת זו, בין קטנה ובין מעוברת או מניקה, משמשת כדרכה והולכת, ומן השמיים ירחמו שלא תתעבר, שנאמר בתהילים קופתת זין, שומר פתאים השם. מי שמתוך ביטחונו בהשם שם נפשו כאחד הפתאים שאינו יודע תחבולות להינצל, השם ישמרהו שלא ינזק. מוכח מן הברייתא הזו, שאי אפשר שתתעבר קודם 11 שנה, וכיצד אמרה יוסטני שילדה ביותה בת 7 שנים? תרץ את הגמרא ביתה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. שהברייתא אומרת שאין אישה מתעברת כשהיא פחותה מבת 11 שנה היא דווקא בישראל. אבל בעובדי כוכבים נאמר בספר יחזקאל פרק כ"ג פסוק כ', אשר בשר חמורים בשרם, טבע גופם קרוב לבהמות, לפיכך יכולות נשותיהן להתעבר אפילו בקטנותן. ביתה אמא, ואם תרצה תוכל ליישב זאת כך. נאמר בעובדי כוכבים בתהילים קמ"ד, אשר פיהם דיבר שווא ימינם ימין שקר. רגילים הם להוציא מפיהם דברי שווא ושקר. וכן, שקר היה בפיה של יוסטני כשאמרה לרבי שנתעברה וילדה ביותה בת שבע. בתירוץ הראשון סברה הגמרא, שאין לומר ששקרה כי לא הייתה משקרת לאדם גדול כרבי בדבר העשוי להתגלות, ועוד שהרי שתק לרבי, משמע שהודה לדבריה. ובתירוץ השני סברה הגמרא שייתכן ששקרה, ומה ששתק לרבי, זה מפני שלא חש לדבריה, כיוון שידוע בעובדי כוכבים שלשונם שקר. כך מסביר הריטב"א. ויהיה הגמרא מעשה ממנו נלמד שביאה בקטנה, פחות מבת שלוש שנים, אינה כלום ואפילו נבעלה כמה פעמים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מעשה באישה אחת שבאת לפני רבי עקיבא ואמרה לו, רבי נבעלתי למי שפוסל לכהונה בתוך שלוש שנים משנולדתי. מה אני לכהונה? האם כשרה אני לכהונה או לא? אמר לה, ישיב לרבי עקיבא, כשרה את לכהונה מפני שקטנה פחותה מבת שלוש שנים אין בייתה נחשבת בייה. אמרה לו אותה אישה, רבי, אמשול לך משל למה הדבר דומה? לתינוק שתמנו לו אצבעו בדבש, פעם ראשונה ושנייה שעושים לו כן, הרי הוא גוער בה שיניחוהו. מפני שאינו יודע מה טיבו של דבש זה, אבל בפעם השלישית שתמנו לו את אצבעו בדבש והכניסה לפיו, הוא מצצה וערב לחיקו. אף אני נבעלתי כמה פעמים וטעמתי טעם זנות, ושמה משום כך יש לו אוסרייני. אמר לרבי עקיבא, אם כן פסולת לכהונה. ראה רבי עקיבא את התלמידים היושבים לפניו מסתכלים זה בזה ותמהים, שהיה קשה בעיניהם שפסלה. אמר להם, למה הדבר קשה בעיניכם? אמרו לי תלמידיו, הרי כשם שכל הדינים הנלמדים מפסוקי התורה הם הלכה למשה מסיני, כך דין זה שהנבעלת כשהיא פחותה מבת שלוש שנים כשרה לכהונה, זה הלכה למשה מסיני, ולא מצינו חילוק כמה פעמים נבעלה, לפיכך בכל אופן יש לה עתירה לכהונה. אומרת הגמרא, ואף רבי עקיבא לא אמרה, לא אמר את הדבר הזה שאם נבעלה כמה פעמים ונהנית נחשבת בייה אף בתוך שלוש, אלא כדי לחדד בה את התלמידים לראות אם ידעו להשיב על דבריו. אבל הלכה למעשה מודה רבי עקיבא שאינה בייה ולא נפסלה לכהונה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף מ"ה עמוד א'. במשנה לעיל בדף מ"ד עמוד ב' התבהר מאיזה גיל ביאת נקבה נקראת בייה. כעת מבארת המשנה מאיזה גיל ביאת זכר נחשבת בייה. אומרת המשנה בדף מ"ה עמוד א', בין 9 שנים ויום אחד שנכנס יום אחד לשנתו העשירית, שבאה לבנתו אשת אחיו שמת בלי ילדים בייתו בייה לכל דבר, ושיעור 9 שנים ויום אחד לביאת קטן הוא הלכה למשה מסיני, אומר הראש. ולפיכך כנאה להיות אשתו וזוכה בנכסי אחיו המת ככל יבם. אף שאין קניין לקטן מכל מקום, כיוון שהדין הוא שיבם נכנס תחת אחיו ובייתו, ובין 9 שנים בייתו בייה, הרי קנויה לו ועומדת מחמת דין האיבום, ולפיכך זוכה גם בנכסי אחיו כדין יבם. ואולם אם ירצה לגרשה, אין נותן לגט עד שיגדיל, עד שיהיה בן 13 שנה ויום אחד, ויביא שתי שערות, מפני שכנאה מחמת קידושי אחיו, שהיו קידושין גמורים מן התורה, ואילו גירושיו של זה אינם גירושין, כיוון שאינו בן דעת, ואין בכוחם להפקיע קידושין מן התורה. הוא מתאמה בנידה. אם בעל נידה נתמה שבעת ימים כדין בועל נידה, שנאמר בבועל נידה, ותאי נידתה עליו, שהוא תמה שבעה ימים כמוה, ותאומתו חמורה לתמה גם משכב תחתון, מצא ששכב או שישב עליו, ואפילו 10 מצאות זה על גב זה, כעליון של זב. כלומר, ותאומת המצא תהיה כתאומת בגד שניסה על הזב, שהוא ראשון לתאומה ומתמה אוכלין ומשכין בלבד. אבל אם בא עליה כשהוא פחות מבין 9 שנים ויום אחד, אינו אלא כנוגע בנידה שהוא עצמו רק ראשון לתאומה ואינו תמה לשבעה אלא ליום אחד בלבד וטובל ונתהר לערב. ואם הוא אחד מהפסולים, כגון קוטי וממזר, פוסל בבייתו בת כהן מתרומת בית אביה, שכן דרשו במסכת יבמות דף סמכת מן הפסוק, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, שכהנת או לוויה או ישראלית שנבעלה לפסולה, נפסלה מן הכהונה. ואם הוא כהן, אינו מאכיל בתרומה את אבנתו בת ישראל, אף על פי שכנאה בבייתו. ואם רבע בהמה, פוסל את הבהמה מלהקריבה על גבי המזבח. ומדובר באופן שהיה רק עד אחד בדבר, או שהבעלים מודים בדבר, שאז אין הבהמה נסכלת, כיוון שסקילתה היא כנס והמודה בכנס פטור. ומותרת בהנאה לעדיות, ורק למזבח אסורה. אם היו שני עדים בדבר, נסכלת הבהמה על ידו בגללו, כדין בהמה נרווית לאיש. מסיים את המשנה, ואם בעל אחת מכל העריות האמורות בתורה שנאמרה בהם מיתת בית דין, כיוון שביאתו ביה, הרי אין מומתין על ידו והוא פטור, מפני שהוא קטן ואינו בין עונשין. זו היה המשנה שלנו בדף ממהי עמוד א', וכעת שתי שורות לפני סוף דף ממהי עמוד א', ניגשים לנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאינו נותן גט עד שיגדיל, משמע כשיגדיל, וירצה לגרשה, אינה צריכה חליצה אל הגט בלבד. מקשה על כך הגמרא, ולכשיגדיל בגט סגילה, האם די לה בגט שתקבל ממנו ואינה צריכה חליצה? והתניה, הרי שנינו בברייתא, במסכת יבמות בדף צד יבב, עשו חכמים את ביאת בן 9 כמאמר בגדול, כמו מעשה קידושין של גדול באבנתו. ונסביר, מאמר הוא קידושי כסף או שטר שנותן יבם לאבנתו ופוסלה בזה על שער רחב, ואין קידושין אילו תופסים אלא מדי רבנן. ולפיכך קוראים מאמר, מפני שהם ממאמר חכמים. כך מסביר הרמ"א באבן העזר סימן קוף עין, סעיף ב'. אז כמו שקידושי גדול באבנתו אוסרים אותה על שער האחים, כך כשבא עליה אחד האחים כשהוא בן 9 שנים ויום אחד, אוסר אותה על שער רחב. מזה יש לדייק מה מאמר בגדול. אם לבסוף לא ייבם ורוצה לגרשה צריך גט למאמרו, צריך לתת לה גט כדי לפוטרה מקידושין אילו שנתן לה, וגם צריך וחליצה לזיקתו, צריכה גם חליצה כדי לפוטרה מזיקת איבום שנשארה בה. אף ביאת בן 9, אם כשיגדיל אינו רוצה לקונסה, צריך לתת לה גט לביאתו, לפוטרה מהקניין שכנעה על ידי ביאתו, וחליצה לזיקתו, לפוטרה מזיקת איבום שנשארה בה. ומוכח שלא די לה בגט בלבד כפי שמשמע ממשנתנו. ותרץ את הגמרא אמר רב, אחי כאמר, כך היא כוונת משנתנו. לכשיגדיל, יבעול שוב כדי שיהיה לו בה קניין גמור, ויתן לה גט בלבד ואינה צריכה חליצה, כיוון שאחר שלקחה נעשית אשתו לכל דבר, כנאמר יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה, כיוון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר. אכן אם לא בעל שוב לכשיגדיל, צריכה גם גט וגם חליצה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריאי, הגענו למשנה בדף ממהי עמוד ב' בשורה הראשונה. המשנה ממשיכה לפרט את הדינים השייכים לתקופות השונות של חיי האדם, ומבארת את דין השנה הסמוכה לזמן הגדלות הנבדלת בהלכות מיוחדות בהלכות נדרים. אומרת המשנה בת 11 שנה ויום אחד, ואומר המגן אברהם באורח חיים סימן נ"ג סעיף קטן י"ג, שמוזכר בשס ויום אחד, אין הכוונה שעברו 11 שנה ועוד יום אחד שלם, אלא שמלאו לה 11 שנים שלימות, והתחילה את היום הראשון של שנת ה-12. אם כן אומרת המשנה בת 11 שנה ויום אחד שנדרה או הקדישה, נדר שאסרה על עצמה או על אחרים דבר מה, כגון שאמרה כיכר זו אסורה כקורבן, והקדש הוא כגון שהקדישה בהמה למזבח או שער חפציה לבדק הבית. נדריה נבדקים, בודקים אותה אם ידעה לשם מי נדרה ולשם מי הקדישה, שאם ידע, נדרה נדר והקדשה הקדש, ואם לא ידע, אין בדבריה כלום. בת 12 שנה ויום אחד נדריה קיימים ללא בדיקה, מכיוון שהיא גדולה. ובודקים אותה כל שנת ה-12, שאפילו אם נבדקה בתחילת השנה ולא ידעה, שמה תדע אחר כך. ואם ידע בתחילת השנה, שוב אין צריך לבודקה. כך אומר הכסף משנה בהלכות נדרים פרק י' הלכה ב'. הוא מוסיף שאפשר שלרמב״ם הייתה שם גרסה אחרת. ולפי הפירוש כאן, שאפילו אם ידע לשם היא נדרה בתחילת השנה, מכל מקום היא נדרה בהמשך השנה, בודקים אותה שוב. בין 12 שנה ויום אחד שנדר או הקדיש, נדריו נבדקים אם ידע לשם מי נדר ולשם מי יקדיש. בין 13 שנה ויום אחד נדריו קיימים ללא בדיקה, לפי שהוא גדול. ומדובר שהביא שתי שערות כמבואר בהמשך בגמרא. ובודקים אותו כל שנת ה-13. קודם לזמן הזה, לפני עונת הנדרים, והיינו בת שטרם מלאו לה 11 שנה, או בן שטרם מלאו לו 12 שנה, אף על פי שאמרו, יודעים אנו לשם מי נדרנו, לשם מי הקדשנו, אין נדריהם נדר ואין הקדשם הקדש, משום שעדיין קטנים הם. לאחר הזמן הזה, דהיינו בת מאז שמלאו לה 12 שנה, ובן מאז שמלאו לו 13 שנה, והביאו שתי שערות, אף על פי שאמרו, אין אנו יודעים לשם מי נדרנו, לשם מי הקדשנו, נדרן נדר והקדשן הקדש, משום שגדולים הם. ואינם נחשבים כשוטים מחמת חיסרון ידיעה זו. אבל תוך הזמן הזה, אם יודע לשם מי נדר, הרי זה נדר, ואם אינו יודע, אין זה נדר משום שקטנו. זוהי המשנה שלנו בדף ממהי עמוד ב', בטרם שניגש ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, נרחיב בכמה עניינים כלליים השייכים לסוגייתנו. נאמר בתורה, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר, השם איש מורה על אדם גדול, והמילה יפלי, יפרש. מכאן למדו חזל לקמן בדף ממוו, ובמסכת תמורה בדף הראשון, שישנם שני סוגי אנשים הראויים לנדור. א', איש, והיינו אדם גדול. ב', מי שיודע לפרש את נדרו, כלומר המבין את מהות הנדר, בכך שיודע לשם מי הוא נודר. וזה ייתכן גם בקטן. אבל היות ונאמר יפלי, והיפלי נאמר בסמוך לאיש, דרשו חכמים שמדובר דווקא ממי שעל כל פנים קרוב להיות גדול. והיינו בשנה הסמוכה לזמן גדלותו. וזהו הנקרא מופלה הסמוך לאיש. כלומר, מי שיודע לפרש את נדרו, וזה קורה בשנה הסמוכה להיותו איש. דין גדלות שאז הקטן נעשה איש תלוי בשני דברים. א', שנים, שיהיה בין 13 שנה ויום אחד לזכר, או 12 שנה ויום אחד לנקיבה. ב', סימנים, שתי שערות באותו המקום, ואין אדם נעשה גדול עד שימלאו לו שני הגדלות וגם יביא סימנים. נמצא לפי זה שבין 13 שנה ומעלה, או 12 שנה ומעלה בבת, שהביא שתי שערות, והרי זה בכלל איש ונדריו נדרים, אפילו אם אינו יודע לשם מי נדר, שלא נאמר התנאי של יודע לשם מי נדר, אלא בקטן. ובמשך שנה שלפני זמן גדלותו, הוא בכלל מופלא הסמוך לאיש, שאם יודע לשם מי הוא נודר, נדריו נדרים, ואם אינו יודע, אין נדריו נדרים. כאמור, זמן הגדלות אינו בהכרח כשנעשה בין 13 שנה ויום אחד, כי ייתכן שלא יביא שערות עוד זמן רב לאחר מכן. אבל כיוון שרוב האנשים מביאים שערות כשהם בני 13 שנה ויום אחד, הולכים אחרי הרוב, ולכן למעשה הדין מופלא הסמוך לאיש, הוא מבין 12 שנה ויום אחד בזכר, ומבת 12 שנה ויום אחד בנקבה. זהו שנאמר במשנתנו שבת 11 שנה ויום אחד נדריה נבדקים, שכיוון שהיא בשנה הסמוכה לגדלותה, אם יודעת לשם מי נדרה, הרי היא בגדר מופלא הסמוך לאיש, ונדריה נדרים. ועוד נאמר במשנה שכאשר היא בת 12 שנה ויום אחד, נדריה קיימים, ואפילו אם לא ידע לשם מי נדרה, והטעם, לפי שהיא גדולה, ומדובר שהביאה שתי שערות. כך לשיטת רשי, שיטת הרמב״ם, שהם הגיעו לשני הגדלות, אפילו אם לא הביאו שתי שערות, והם קטנים לשאר דיני התורה, מכל מקום נדריהם נדרים, אפילו אם לא ידעו לשם מי נדרו. ואף על פי של ההלכה, הדין של מופלא הסמוך לאיש הוא מדאורייתא, כאמור ברמב״ם הלכות נדרים פרק י"א הלכה ד', ישנם המוראים החולקים על כך, לקמן בדף מ"ו עמוד ב' וסוברים, שהדין הזה הוא רק מדרבנן, אבל מדאורייתא רק נדרי אדם גדול, הם נדרים. כאמור, זהו ההסבר למשנתנו בדף מ"ה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בקשה הגמרא, שלכאורה חלק מדברי המשנה מיותרים, וכיוון דתנא, כיוון ששנה התנא. בת 11 שנה ויום אחד נדריה נבדקים, שפירושו שכל שנת ה-12 מתחילתה ועד סופה צריכה בדיקה, ממילא מבינים שלאחר מכן אין צריכה בדיקה. ואם כן, מה ששנה התנא לאחר מכן, בת 12 שנה ויום אחד נדריה קיימין, למה לי? לאיזה צורך זה נשנה? מתרץ את הגמרא, לולי זה סל כדאי תחמינא היה עולה בדעתך לומר שבודקין אותה לעולם, וכוונת המשנה להשמיע רק שמאז שהיא בת 11 שנה ויום אחד בודקים אותה ולא לפני כן. כמה שמלן, לכך השמיעה הטענה שאין הדבר כך, שאין בודקים אלא אותה השנה בלבד. וכאשר נעשית בת 12 שנה ויום אחד, נדרי הקיימים ללא בדיקה. ממשיכה הגמרא להקשות על הפסקה הבאה במשנה. לכאורה היא מיותרת, וכיוון דתני, כיוון ששנה הטענה בת 12 שנה ויום אחד נדרי הקיימים, אם כן מה ששנה בהמשך בודקין כל 12 לעמלי, לאיזה צורך זה נשנה? הרי כבר שנה, התנה, שמיום הראשון של שנת ה-12 מתחילים לבדוק, ואין נדריה קיימים בלא בדיקה עד יום הראשון של שנת ה-13. והיינו כשהיא בת 12 ויום אחד. אם כן מבואר מתוך זה, שכל שנת ה-12 הוא זמן בדיקה. תרץ את הגמרא לולי הפסקה הזו, סל כדאי תחמינא היה לו בדעתך לומר, שואיל ואמר מר נאמר בגמרא לעיל בדף ממהי עמוד א', 30 יום בשנה חשובים שנה, שם זה נאמר בשיטת רבי מאיר שכאשר מלול התינוקת, שתי שנים ושלושים יום הרי בת ביה, והטעם שדינה משתנה דווקא ביום זה, לפי ש-30 יום בשנה יש להם חשיבות של שנה, איכה דבדקנה, כאשר בדקנו אותה בתוך 30 יום הראשונים של שנת ה-12 ועד סוף ה-30, לא ידע להפלות, לא ידע לפרש לשם מי נדרה, אי מתו לא לבדוק, נאמר ששוב אין לבודקה ונחזיקנה כקטנה שאין נדרי הנדרים, כמה השמלן, לכן נשמיע הטענה שאין הדבר כן, אלא בודקים אותה כל שנת ה-12. ממשיכה הגמרא להקשות, וליתנה ניתרת בבי, ישנה הטענה, רק את שתי הפסקאות האלה, השנייה והשלישית, והיינו, בת 12 שנה ויום אחד נדרי הקיימין ובודקין כל 12, ומתוך ששונה הטענה ובודקים כל 12, מובן שלפני שנת ה-12 אין בודקים, ואם כן מה ששנה בפסקה הראשונה, בת 11 ויום אחד נדרי הנבדקין, למה לי לשם, איזה צורך זה נשנה, מתרץ את הגמרא, אי צריך. נצרח הטענה לשנות גם את הפסקה הראשונה, משום שלולי זה, סל כדאי דחמינה היה עולה בדעתך לומר, סתמה, באופן רגיל, בשנת ה-12 בעיה בדיקה, צריכה בדיקה, ואילו בשנת ה-11 לא בעיה בדיקה, לא צריכה בדיקה, כי פשוט שאינה יודעת. ואיך דחזינה לדחריף התפי? אבל איפה שראינו בה שהיא חריפה ופיקחית יותר מהרגילות, מבדקה, נבדקת אפילו בשנת ה-11, ואם ידע לשם היא נדרה, נדרה נדר, כמה שמלה, לפיכך השמיע הטענה שרק כשהיא בת 11 ויום אחד מתחילים לבדוק אותה ולא לפני כן. מקשה הגמרא על הסיפה של המשנה, מה ששנינו קודם הזמן הזה, אף על פי שאמרו יודעים אנו לשם מי נדרנו, לשם מי הקדשנו, אין נדרהם נדר, וכן מה ששנינו אחר הזמן הזה, אף על פי שאמרו אין אנו יודעים לשם מי נדרנו, לשם מי הקדשנו, נדרה נדר והקדשן הקדש, למה לי? לאיזה צורך זה נשנה? הרי העניין מבואר מתוך הרישה של המשנה. מתרץ את הגמרא לולי הסיפה, סל כדאי דחמינה היה עולה בדעתך לומר, הני מילי איך דלוקא אמרי, הינו, שהדברים האלו נאמרו דווקא באופן שלא אמרו הם הקטנים מעצמם, שיודעים או אינם יודעים לשם מי נדרו, שבזה אומרים אנו, שלפני הזמן הזה מן הסתם אינם יודעים ואין צריך לבדוק, ואחרי הזמן הזה מן הסתם יודעים ואין צריך לבדוק, אבל איך דקה אמרי, הינו, אבל איפה שאמרו הם בפירוש, קודם זמן זה שהם יודעים, או שאמרו לאחר זמן זה שאינם יודעים, נסמוך עליי ונסמוך עליהם, כמה שמלן, לפיכך השמיע הטענה שאין הדבר כן. ולא משום שאין לנו סומכים עליהם, אלא משום שלפני ואחרי הזמן, אין הדבר תלוי בידיעתם לשם מי הם נודרים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, קודם הזמן, הרי נאמר בגמרא לאל שהטעם שהוא צריך הטענה לשנות ברישה, בת 11 שנה ויום אחד, נדרי הנבדקים זה בשביל להשמיע, שאפילו אם היא חריפה ופיקחת, אין בודקים אותה קודם לכן, וקשה שלכאורה זה מיותר, שהרי שנינו כאן בסיפה, שלפני הזמן אפילו אם אמרה שהיא יודעת לשם מי נדרה, אין בדבריה כלום. תרצים התוספות שהמשנה נשנתה בדרך של לא זו אף זו, דהיינו שהטענה הולך ומוסיף חידוש על הנאמר לאל. דהיינו, שלא רק אם היא פיקחת אין בודקים אותה לפני הזמן, אלא אפילו אם אמרה היא עצמה שהיא יודעת לשם מי נדרה, אין בדבריה כלום. אומרת הגמרא במשנה מבואר שנקבה מתבגרת לפני הזכר, מביאה הגמרא שיטה חולקת על כך. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מפרשת את משנתנו, אילו דברי רבי, מה שנאמר במשנה זו שיטת רבי, אבל רבי שמעון בן אלעזר אומר, דברים האמורים בתינוקת שאמרת, שמ-11 בודקים אותה ומ-12 נדרי הקיימים, לפי האמת בתינוק אמורים, ודברים האמורים בתינוק שאמרת שמ-12 בודקים אותו ומ-13 נדריו קיימים, לפי האמת בתינוקת אמורים, שתינוק ממהר להתחכם יותר מתינוקת, ומבאר את הגמרא את מקורותיהם של התנאים. אמר רב חסדא מאי תמא דרבי, מה מקורו של רבי שהתבגרות הנקבה קודמת להתבגרות הזכר? דכתיב נאמר ביצירת האישה, ויבן השם אלוקים את הצלע. יש לדרוש ויבן מלשון בינה, מלמד שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתירה באישה יותר מבאיש. כלומר, הקדים בבינה לפני האיש. כלומר, מסביר התוספות ראש, אין כוונת המאמר שאישה עולה במעלת הבינה על פני האיש, אלא שהיא ממהרת לבוא לכלל בינה. ומבארת הגמרא כיצד נדרש הפסוק הזה לפי השיטה השנייה, וידע חתן האחר, דהיינו רבי שמעון בן אלעזר סובר, האו מבא אליי, הפסוק הזה נצרח לדרשה לחדר אש לקיש, מה שדרש ממנו אש לקיש. מה שכתוב ואיבן, דאמר אש לקיש משום רבי שמעון בן מנסיה, ואיבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם, מלמד שכלעה הקדוש ברוך הוא לחווה, עשה לה צמה והביאה. אצל אדם הראשון מקושטת, שכן בקרחי הים קורין לקלעיתה לצמה בנייתה. ולכן יש לפרש את הלשון ואיבן מלשון קליית השיער. מבררת הגמרא את טעמו של רבי שמעון בן אלעזר, ורבי שמעון בן אלעזר מה היא טעמה? לדעתו שזמן ההתבגרות של הזכר קודם לשל הנקבה. מה טעמו? משיבה הגמרא אמר רב שמואל בר רבי יצחק, מתוך שהתינוק מצוי בבית רבו נכנסת בו ארמומית פיקחות תחילה לפני התינוקת. אומר התוספות ראש, אפילו תינוק שאין לו רב, רגילו לבוא ולצאת עם בני אדם ומתפקח מהר יותר. ואפילו אין רגיל כלל. אין תולדתו משתנית מאבותיו ואבות אבותיו. ולשאל הראש, מה המקור לכך שבין 13 שנה ויום אחד נעשה גדול, ולא בפחות מכן, הוא השיף שהשיעור הזה הוא הלכה למשה מסיני, והוא בכלל שאר השיעורים שנמסרו למשה בעל פה. מברר את הגמרא את דינה של התינוקת בשנתה ה-12 ותינוק בשנתו ה-13. היא באה אלו, הסתפקו בני הישיבה. תוך זמן, תינוקת מאז שהיא בת 11 שנה ויום אחד, עד שהיא בת 12 שנה ויום אחד, וכן תינוק מבין 12 שנה ויום אחד, עד בין 13 שנה ויום אחד, האם דינם בשנה זו כלפני זמן, כשנה שלפני כן, כלומר שהם קטנים, או כלאחר זמן, או כשנה שלאחרי זה, והיינו שהם גדולים. מבררת הגמרא למה היא הלכתה לגבי איזה הלכה הסתפקו כך, היא לנדרים, אם לעניין דיני הנדרים, הרי נתבהר כבר במשנה ששנה זו, לאו כלפני זמן דמיה, לא נחשבת כלפני זמן ולאו כלאחר זמן דמיה, אלא יש לה דין בפני עצמו, שלפני הזמן אפילו אם ידעו לשם ינדרו, אין נדרם נדר, ואחר הזמן אפילו אם לא ידעו לשם ינדרו, נדרם נדר, ואילו בתוך הזמן תלוי אם ידעו לשם ינדרו או לא, אז זה דין בפני עצמו. אלא ודאי שהספק הוא לעניין עונשים, שהסתפקו מהי, מה דינם? האם הם גדולים ובני עונשים להיענש בבית דין על עבירה שעשו, או שקטנים הם ואינם בני עונשים? והגמרא מביאה את המילה עונשים כדוגמה. הספק הוא באמת לגבי כל הדינים שתלויים בגדלות, כמו חליצה, קידושין, וכן חיוב בכל המצוות מן התורה. ומדובר באופן שהביאו שתי שערות שהם סימני הגדלות שהם לא כן, אפילו לאחר הזמן קטנים הם ואינם בני עונשים. מביאה הגמרא את שיטות האמוראים בנידון הזה. רב ורבי חנינה דאמרי תרווי אומרו שניהם תוך זמן כלפני זמן וקטנים הם באותה השנה ואינם בני עונשין. רבי יוחנן ורבי ישוע בן לוי דאמרי תרווי שניהם אמרו תוך זמן כלאחר זמן וגדולים הם ובני עונשין. מביאה הגמרא סימן לזיכרון שלא להחליף את דברי החולקים. אמר רב נחמן בר יצחק וסימנך וזאת לפנים בישראל. פסוק במגילת רות, המילה לפנים רומזת שתוך זמן כלפני זמן, והמילה וזאת היא לשון נקבה. מכאן סימן לזכור שרבי חנינה ששמו הוא לשון נקבה, חנינה, הוא שאמר שתוך זמן כלפני זמן. עוד פירוש מפרש רשי, שהסימן הזה רומז לשמו של רב, שאמר גם הוא שתוך זמן כלפני הזמן, שאותיותיו מובלעות במילה בישראל. אילו תוסות הראש פרש, הרי רבי יהושע בן לוי היה לוי, והחולקים עליו היו ישראל, וזה הפירוש של הסימן, שאותם שהם ישראל אמרו לפנים, והוא לא. אילו הגאות הבח פרש, שהמילה בישראל בגמטריה, רב ורבי חנינה. מקשה הגמרא לשיטה שתוך זמן כלאחר הזמן. מיטיב רב אמנונה, הקשה רב אמנונה, שנינו במשנתנו, אחר זמן הזה, אחרי 12 ויום אחד לנקבה ואחרי 13 לזכר, אף על פי שאמרו, אין אנו יודעים לשם מנדרנו, לשם מהקדשנו, נדרם נדר והקדשן הקדש. ויש לדייק, דווקא אחר הזמן הזה הדין כך, שהם נחשבים גדולים, אבל התוך זמן כלפני זמן, הם נחשבים קטנים. מנסה רבה לדחות את ההוכחה הזו של רב אמנונה. אמר לי רבה לרב אמנונה, אימה רישה. תראה מה כתוב ברישה ותראה שיש לדייק ממנה להפך מה שנינו בה. קודם הזמן הזה אף על פי שאמרו יודעים אנו לשם מנדרנו לשם מהקדשנו, אין נדרם נדר ואין הקדשה נקדש, ויש לדייק שדווקא לפני הזמן הם כקטנים, אבל תוך הזמן כלאחר זמן שהם גדולים. אבל מבאר את הגמרא שרבה לא הבין את כוונת רב אמנונה, ולא היא, אין זו דחייה לדברי רב אמנונה, אלא רב קטאי, רב טעה בהבנת דבריו. הוא סבר, רב הסבר, שרב אמנונה ממשנה יתירה כדייק, שרב אמנונה מדייק מפסקה מיותרת במשנה. זאת אומרת שאין הדיוק הזה מוכרח מצד עצמו, אלא כיוון שהתנה שנה פסקה מיותרת, על כוחה רוצה ללמד בזה דבר מה, ומכאן דייק רב אמנונה את דבריו לפי הבנת רבה. ועל זה יקשה רבה, עד דייק מסייפה לידוק מרישה, עד שהוא מדייק מהסייפה שידייק מהרישה להפך. אבל ולא היא, לא זו הייתה כוונת רב אמנונה, אלא רב אמנונה מגוף הדמתניתין כדייק, מגוף דברי המשנה מדייק רב אמנונה ומוכיח את דבריו. דהיינו שאין בדברי המשנה שום פסקה מיותרת, כמו שנתבאר בגמרא לאל שכל דברי המשנה נצרכים, וצריך היה לשנות שקודם הזמן הזה אף על פי שאמרו, יודעים אנו לשם מנדרנו, ואחר הזמן הזה אף על פי שאמרו, אין אנו יודעים לשם מנדרנו, אין בדבריהם כלום, משום שאי אפשר ללמוד זאת מהרישה. לפי שיש מקום לומר, שכל מה ששנינו ברישה מדובר באופן שלא אמרו הם, אבל כשאמרו הם שיודעים או שאינם יודעים, נסמוך עליהם. וכיוון שרב אמנונה אינו מדייק את דבריו מפסקה מיותרת אלא מעצם דברי המשנה, לא שייך להקשות עליו עד שאתה מדייק מהסייפה תדייק הפוך מן הרישה. אז עוד פעם אומרת הגמרא, רב אמנונה מגוף הדמתניתין כדייק, מגוף דברי המשנה הוא מדייק ומוכיח את דבריו. מה הוא מדייק? הלאחר זמן היחידמי, מה ששנינו שלאחר זמן אף על פי שאמרו אין אנו יודעים לשם מנדרנו, נדרם נדר, כיצד מדובר? הידה לא הייתי שתי שערות, אם לא הביא שתי שערות באותו מקום שהם סימני הגדלות, הרי קטנו, ומדוע נדרו נדר? אל עליו, אלא ודאי מדובר דה הייתי שתי שערות, מדובר שהוא הביא שתי שערות, וטעמה, והסיבה שהשערות נחשבות סימן משום דה לאחר זמנו, שבאו השערות אחרי 13 שנה ויום אחד, דה גמרה לה למילטה, שאז נשלם עניין גדלותו בין בשנים ובין בשערות. אבל אם הביא שערות בתוך זמן, נחשבות כבאו לפני זמן, שאין שומה. כלומר, כשערות שדרכן לצמוח על גבי הבלת, שאינם נחשבות סימן. כמו שאומרים בקטן, שהביא שערות. ומוכח שתוך הזמן, והיינו שנת ה-13 לזכר ו-12 לנקבה, הדין הוא כלפני הזמן, שקטנים הם לעניין עונשים ושאר דיני התורה, עד שימלאו 13 שנים לזכר ו-12 לנקבה. הגמרא מביאה ראיה נוספת שתוך הזמן כלפני הזמן נחשב. ועוד מי תברא בזירה, ועוד יקשה רבי זירה על השיטה, שתוך זמן נחשב כלאחר זמן. שנינו בברייתא, על הפסוק איש או אישה כי יפליל לנדור נדר, ספר במדבר פרק ו' פסוק ב', מה תלמוד לומר מה מלמדנו הכתוב במילה איש, לרבות בין 13 שנה ויום אחד, שאף על פי שאינו יודע להפליא, אף על פי שאינו יודע לפרש, את עניין נדרו, שאינו יודע לשם מי נדר, מכל מקום נדר אף קיימים. וביאור הדרשה, אם היה כתוב רק כי יפליא, היינו אומרים שכל מי שיודע להפלות, שיודע לשם מי הוא נודר, אפילו קטן בין 8 או 9 שנים נדרו נדר, ממה שנאמר איש, למידים שמה שנתרבה קטן מכי יפליא, היינו קטן הסמוך לאיש, בתוך שנתו, לפני היותו גדול. ומה שמה כמו כן, שדין איש שונה מדין קטן היודע להפלות, היינו שכשהוא איש, נדרו נדר אפילו אם אינו יודע לשם מי הוא נודר. וערערת הגמרא היחידה מכיצד מדובר בברייתא. הידה לא הייתי שתי שערות, אם עדיין לא הביא שתי שערות, קטנו, ולא שייך לקרוא לו איש. אלא לאו דהייתי שתי שערות, אלא ודאי מדובר שהוא הביא שתי שערות, מדייקת הגמרא. וטעם הסיבה שהוא נקרא איש משום דה בן 13 שנה ויום אחד הוא, דאבלי, אז הוא נקרא איש, והיינו שהוא גדול, התוך זמן, אבל בתוך זמנו בשנתו ה-13, כלפני זמן, שקטנו, אם כך תיופתה, פירחה על השיטה שסברה שתוך זמן נחשב כלאחר זמן. נסע הגמרא לומר שהנידון אם תוך זמן נחשב כלאחר זמן או כלפני הזמן, זוהי מחלוקת הנעים. אמר רב נחמן כתנאי, מחלוקת האמוראים בעניין תוך הזמן היא בעצם כמחלוקת תנאים. שנינו בברייתא, בין 9 שנים והיינו תינוק שמלאו לו 8 שנים והוא בשנתו התשיעית, שהביא שתי שערות, הרי זו שומה, הרי זו יבלת, כלומר, אין שערות אלו נחשבות סימני גדלות, אלא הם כשערות שדרכם לצמוח על גבי יבלת. ואם הביא שתי שערות מבין 9 שנים ויום אחד, ועד 12 שנה ויום אחד, גם זו שומה ואינן סימן גדלות. אלו הם דברי חכמים. רבי יוסי בר רבי יהודה אומר, מבין 9 ויום אחד ועד בין 12 ויום אחד, הרי זה סימן גדלות. בין 13 שנה ויום אחד שהביא שתי שערות, לדברי הכל, הרי זה סימן. באופן הראשון שהביא שתי שערות לפני שנשלמה השנה התשיעית, גם רבי יוסי בר רבי יהודה מודה שזה לא סימן. מקשה הגמרא סתירה בדברי הברייתא הזו, הגוף הקשיא. דברי הברייתא סותרים את עצמם. אמרת ברישא, מבין 9 ועד 12 שנה ויום אחד שהביא שתי שערות, הרי זו שומה לדברי חכמים. משמע, ה-13 גופה, שערות שהביא בשנת ה-13 הרי הם סימן אפילו לדברי חכמים. ועד ארתני, ושוב הוא שונה בסיפה, בין 13 שנה ויום אחד שהביא שתי שערות, הרי הם סימן. משמע, ה-13 גופה, שערות שהביא בתוך השנת ה-13, הרי הם שומה. מציעה הגמרא יישוב לסתירה הזו, מה אליו? האם לא ניתן ליישב את הסתירה בכך שנאמר, תנאי, שהברייתא מביאה שתי שיטות חלוקות בדברי התנאים. היינו שמלבד המחלוקת בין רבי יוסי ברבי יהודה לחכמים, ישנן שתי שיטות בדעת חכמים עצמם. דמר סבר, התנא של הרישא סובר תוך זמן כלאחר זמן, ולכן שערות שבאות בתוך שנת ה-13 מהוות סימן, ומר סבר, התנא של הסיפא סובר תוך זמן כלפני זמן, ולכן שערות שבאות בתוך שנת ה-13 אינן סימן אלא שומה. והיינו שמחלוקת האמוראים המובאת לעיל היא מחלוקת תנאים בברייתא. דוחה הגמרא ומיישבת את הברייתא באופן אחר ואומרת לא, דכולי עלמא לדברי הכל תוך זמן כלפני זמן, כמו שהסיקה הגמרא להיל. וישוב הסתירה הוא, אידי ואידי שתי הפסקאות הסותרות עוסקות בתינוקת, ורישא, ברישא שמדויק ממנה שמ-12 ויום אחד הרי זה סימן, היא שיטת רבי, הסובר, שזמן גדלות הנקבה הוא מ-12 שנים ויום אחד, וסיפה, מן הסיפה שמדויק ממנה שאין זה סימן עד 13 ויום אחד, זוהי שיטת רבי שמעון בן אלעזר, הסובר, שזמן גדלות הנקבה הוא מ-13 שנים ויום אחד. וכפי שהובא מחלוקתם לאל בדף ממהי עמוד ב', רבי סובר שזמן הגדלות הוא 12 ויום אחד לנקבה ו-13 ויום אחד לזכר, ורבי שמעון בן אלעזר סובר 13 ויום אחד לנקבה ו-12 ויום אחד לזכר. ואי בא את אימה, ואם תרצה תאמר יישוב אחר לדברי הברייתא, הווה רישא והסיפה עוסקות בתינוק, ורישא שמדויק ממנה שמ-12 ויום אחד הרי זה סימן, זו שיטת רבי שמעון בן אלעזר, וסיפה שאינו סימן עד 13 ויום אחד, היא שיטת רבי. והיא באה את אימה יישוב שלישי, אם תרצה תאמר, ה והה רישה וסייפה נאמרו בשיטת רבי. ה, סייפה, שמבואר בה שמשלוש עשרה ויום אחד נחשב סימן, מדברת בתינוק. ה, רישה שמדויק ממנה, שמשתים עשרה ויום אחד נחשב סימן, מדברת בתינוקת. והיא באה את אימה יישוב רביעי, אם תרצה תאמר, ה והה רישה והסייפה נאמרו בשיטת רבי שמעון בן אלעזר. ה, רישה, שמשתים עשרה נחשב סימן, מדובר בתינוק. ה, סייפה, שרק משלוש עשרה נחשב סימן, מדובר בתינוקת. מביאה הגמרא שיטה נוספת המוזכרת בברייתא. שנינו בברייתא רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מבין תשע ויום אחד ועד 12 ויום אחד סימן. אמר רבי קרוס פדאי, בריידי רבי שבתאי, בנו של רבי שבתאי, והוא שעוד דן בו. מדובר שהסערות האלה נושרו בו עד שנעשה בין 12 ויום אחד. אבל אם נשרו בינתיים, נתברר הדבר שלא היו אלו סערות של סימן, אלא שומה. ואין אומרים כן אלא בסערות הבאות בין 9 שנים ויום אחד ל-12 שנים ויום אחד. לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, אבל סערות הבאות לאחר מכן, הם סימן ודאי אפילו אם נשרו. כמבואר בגמרא לקמן. מביאה הגמרא ברייתא מסייעת לרבי קרוס פדאי. תניא נמי אחי, שנינו גם כן כך בברייתא, בין 9 שנים ויום אחד שהביא שתי שערות, הרי זו שומה. מבין 9 ועד 12 שנה ויום אחד, והשערות עודן בו, גם כן שומה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, באופן זה שנשארו בו עד 12 שנה ויום אחד, הרי זה סימן. מביאה הגמרא את דברי רבא המסיק, הלכה בנוגע לנידון של תוך זמן. אמר רבא, הלכתה, תוך זמן כלפני זמן. מביאה הגמרא את דברי רבא בצורה אחרת. רב שמואל בר זוטרא מתנילה לשמעתא דרבא בהאי לישנא. הוא שונה את השמועה של רבא שמבואר ממנה שתוך זמן כלפני זמן. בלשון הבאה, אמר רבא קטנה שמת אביה והסיועה אמה או אחיה, שהרי מדין תורה אין קטנה יכולה להתקדש אלה על ידי אביה, אבל חכמים תקנו שגם קטנה שמת אביה תוכל להינשא על ידי אמה או אחיה, ולא תקנו את הקידושין הללו כקידושין גמורים, שכן בקידושין גמורים אין אישה יוצאת אלא בגט. אבל בקידושי קטנה שעל ידי אחיה ואימה, אינה צריכה גט אלא די לה במיעון. והיינו שאומרת בפני שניים, אין רצוני בבעלי וחוזרת לבית אימה. וכל זה בעודה קטנה, אבל אם הגדילה תחת בעלה ובעליה, מאחר שאישה נקנית בביאה מן התורה והוא בא עליה לשם אישות, הרי זו אישה תשמיד אורייתא. ושוב אינה יוצאת במיעון אלא בגט. ואפילו אם הגדילה ולא בא עליה לאחר מכן, אינה יוצאת במיעון אלא צריכה גט מדרבנן. כך הרמב״ם בלכות גירושין פרק י' א'. אם כן אמר רבא קטנה שמת אביה והסיעו האימה או אחיה, כל 12 שנה ממענת והולכת לה ואינה צריכה גט, משום שעדיין קטנה היא, מכאן ואילך מבת 12 ויום אחד, אינה ממענת אלא צריכה גט כדין גדולה ואינה חולצת, אם נתקדשה קידושין גמורים על ידי אביה ואחר כך מת בעלה, הרי היא עומדת בפני אחי בעלה לאיבום או לחליצה, וזו אף שמלו לה 12 שנה, אינה יכולה לחלוץ, אלא יש לה דין קטנה שצריכה להמתין עד שתגדיל ורק אז תחלוץ. מבואר על כל פני בתחילת דברי רבא שקטנה גם בשנתה ה-12 ממענת, ואין חוששים שהביאה שתי שערות. ועל כוחך התם, לפי שאפילו אם תביא שתי שערות אינן אלא שומה, וקטנה היא. מכאן הוכחת הגמרא בדעת רבא שתוך הזמן כלפני הזמן, שהרי מדובר בשנת ה-12, שזהו תוך הזמן. שואלת הגמרא על סתירה בדברי רבא. הגוף הקשיא, בסיום דברי רבא יש קושיה וסתירה. אמרת, הרי אמרת שמכאן ואילך דיינו מבת 12 שנה ויום אחד אינה ממענת. אלמה מוכח שגדולה היא, והיא גדולה היא, אם היא גדולה ראוי שתחלוץ. ומדוע אמר רבא שאינה חולצת? וכי תימא מספקא ליה, אם תאמר שספק הוא אם הביאה סימנים או לא הביאה, ולכן אינה ממענת, מחשש שמא הביאה סימנים ואינה חולצת, מחשש שמא לא הביאה סימנים, ומי מספקא ליה? וכי אפשר לומר בדעת רבא שיש ספק בדבר? ואמר רבא, קטנה שהגיעה לכלל שנותיה, 12 שנה ויום אחד, אינה צריכה בדיקה, משום שחזקה עליה שהביאה סימנים. מנסה הגמרא לתרץ אני מילי בסתמה. דברים אילו שאחר שהגיעה לכלל שנותיה, חזקה עליה שהביאה סימנים, נאמרו באופן הרגיל, שלא בדקו אותה. אבל לך כאן בממרה של רבא, דבדקו ולא אשכחו לא. שבדקו אותה ולא מצאו סימנים, לא, בזה לא אומרים שהיא גדולה. שואלת הגמרא לתירוץ הזה, יחי, אם כן שלא מצאו לה סימנים, היא קטנה ותמען. והרי רבא אמר שאינה ממענת. ושיבה הגמרא ומבארת את התירוץ, חוששים שמא נשרו, כלומר, אף שבדקו אותה ולא מצאו סימנים, אין מחליטים עליה בוודאות שהיא קטנה, אלא חוששים שמא הביאה סימנים אחרי שהייתה בת 12 ויום אחד, ונעשתה על ידי כך גדולה, אלא שלאחר מכן נשרו הסימנים, ונמצא שספק הוא אם גדולה היא או קטנה, ולכן אינה ממענת ואינה חולצת. דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, ניחא למאן דאמר, חוששים, הדברים יהיו שווים לפי שיטת הסובר שאם בדקו ולא מצאו סימנים, אז חוששים שהיו ונשרו. אלא למאן דאמר שסובר שאם בדקו ולא מצאו אין חוששים שהיו ונשרו, אלא מחליטים בוודאות שזו קטנה, מה יקלה מימה, מה אפשר לומר על מנת ליישב מה שאמר רבה שאינה ממיינת? ומביאה הגמרא את המקור לשיטות המוזכרות. דהיתמר, כך נאמר בבית המדרש, רב פאפה אמר, אם בדקו ולא מצאו סימנים, אין חוששין שמה נשרו. ורב פאפי אמר, חוששין שנשרו. מנסה הגמרא ליישב שגם לפי הסובר שאין חוששין שמה נשרו, במקרה שלנו יש ספק. הנימי לדברים אלו שאמר רב פאפה שאין חוששין נאמרו לעניין חליצה, שאם בא לחלוץ לאחר 12 ויום אחד, ובדקו ולא מצאו לה סימנים, אין חוששים לומר שהיו סימנים ונשרו וגדולה היא ותחלוץ. אבל עניין מיון, חוששים שמה נשרו והיא גדולה והיא צריכה גט. שהרי ספק דאורייתא הוא באופן שבא עליה לאחר שהיא גדילה בשנים. משום שהיא מביאה סימנים ונעשית גדולה, כנאה בעלה בביאה. דוחה הגמרא ואומרת מכלל, מתוך מה שאמרת שהמחלוקת היא בעניין החליצה מבואר, דמנדה אמר שחוששים שנשרו כוונתו, שגדולה ודאי וחולצת וקשה, והחוששים בעלמא כאמר, והרי לא אמר אלא חוששים, שמשמעותו שחוששים לחומרה. ואינו ודאי. חוזרת הגמרא ומתרצת את דברי רבה בדרך חדשה, אלא לעולם מה שאמר רבה, מבת 12 ויום אחד אינה ממענת ואינה חולצת, מדובר דלא בדקה. לא נבדקה אם יש לה סימנים. ולעניין חליצה, שצריך שתהיה גדולה, ודאי חיישינן, חוששים שמה עדיין לא הביאה סימנים והיא קטנה, ולכן אינה חולצת. וכי כאמר רבה, מה שאמר רבה קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה, כי חזקה שהביאה סימנים? כוונתו חזקה היא לעניין מיון, שאם היה הדבר כספק, היו מצריכים אותה בדיקה. ואמר רבה שאין כאן ספק אלא ודאי הביאה סימנים ואינה צריכה בדיקה וקובעים שהיא גדולה ולכן לא תמען. אבל לחליצה מודה רבה דבעיה בדיקה. שאין סומכים על חזקה זו להתיר לה לחלוץ. מסיקה הגמרא הלכה לגבי הנידון עם חוששים שמה נשרו הסימנים. אמר עבדים ממנהרדה הלכתה, אם בדקו קטנה שהגיעה לכלל שנותיה ולא מצאו לה סימנים, אין קובעים שהיא קטנה אלא חוששים שמה היו לה סימנים ונשרו. ולכן אינה ממענת אלא צריכה גט. ומקבילה הגמרא את ההלכה ואומרת, ואני מי לדברים אלו שחוששים שנשרו הסימנים וגדולה היא, אינם אלא אחד הקידשה בתוך זמן, באופן שהבעל קידש אותה כשהייתה קטנה, והיינו יתומה שנתקדשה לדעת אמה ואחיה שהם קידושים מדי רבנן, ובעל לאחר זמן שנהייתה בת 12 ויום אחד, דייק הספיקה דאורייתא, שיש בזה ספק של איש את איש דאורייתא, שמה בישת הבעילה כבר הביאה סימנים וגדולה היא, וביה זו היא קידושין גמורים, ושוב אינה יוצא במיון אלא בגט. אבל מעיקר הלא, אבל אם לא בעליה אלא מתחילה, והיינו לפני שנשלמו לה 12 שנה, ולאחר מכן לא בעל, אין חוששים שהם היו סימנים ונשרו, שאף אם היה מבורר שגדולה היא, לא הייתה צריכה גט אלא מדי רבנן. וכיוון שאין כאן אלא חשש איסור דה רבנן, אין מחמירים לחשוש שם הגדולה היא. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים ממדלת וממהי במסכת נידה, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע נאמר לגבי זיווה איש איש? שאלה שנייה, מדוע נאמר לגבי בת כהן שניסית לישראל, גם כן נעוריה וגם וזרע אין לה? שאלה שלישית, במה מדובר שתינוק פוסל את התרומה ואת מי הוא פוסל? שאלה רביעית, מה דין עובר במקרה הזה ומדוע? שאלה חמישית, מה הנפקמינה בדין שתינוק נוחל ומנחיל? ומדוע דווקא תינוק ולא עובר? שאלה שישית, ממתי ביה של בת נחשבת ביה לחכמים ולרבי מאיר? שלוש שיטות אנחנו מחפשים. שאלה שביעית, מה הנפקמינה אם בתוך ג' שנים בתולי הניטלים וחוזרים או שאינם ניטלים כלל לפי אהבה אמינה? שאלה שמינית, מה הנפקמינה בספק הזה למסקנה? שאלה תשיעית, מי הן ג' הנשים המותרות לשמש במוח לרבי מאיר ומדוע? והשאלה האחרונה, מה דין בת ובן לעניין נדרים לרבי ולרבי שמעון בן אלעזר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי ח' בכסלו תש"פ, ערב שבת קודש, פרשת וייצא, מרחק 28 דפים ו-29 ימים מסיום השס בעזרת השם ובישועתו. סיימנו ללמוד את דפים ממדלת וממהי במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש ומלא בשורות טובות בעזרת השם. יום ראשון, יוד בכסלו תש"פ, ונלמד את דף ממוו במסכת נידה, מרחק 27 ימים ודפים מסיום השס. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בבשורות טובות, בניסים ובנפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתא ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.